עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דודוביץ' ואריה מליניאק.
ערב טוב. 24 שעות עברו מאז נטמן באדמה מודי ברון. בגיל 59 בלבד, וההספדים נמשכים. אנשים מדברים, כותבים, בוכים. ולמרות העומס והכמות, נדמה כאילו זה אף פעם לא נמאס. כל הספד נוגע, כל זיכרון הוא אחר, הוא מאיר עוד קצת. על יופיו וכישרונו המיוחד של האיש ששינה כאן את הטלוויזיה. האיש שהשפיע על מיליונים כמעט 30 שנה. ובין כל הזיכרונות, הסרטונים והקליפים שעלו, אחד תפס את העין. לפני פחות משנתיים, באצטדיון טדי הריק מאדם בשל מגבלות הקורונה, בתחילת שידור של כדורגל ישראלי אחרי 3 חודשים של אף משחק בגלל הקורונה, עומד לו ברעון, כבר לא צעיר, כבר בלי השיער הארוך המפורסם, ורוקד, ושר, ומפזז מסביב, וממציא מילים למנגינה מפורסמת. עם אותו חיוך, אותו קסם, ואותה אהבה, לטלוויזיה ולכדורגל. זכרו אותו כך או אחרת, איך שבא לכם. מה שבטוח, זכרו אותו. כי באמת שיהיה קשה לשכוח. ערב טוב אריה, מה שלומך?
אהלן, לא הכנתי משהו כתוב, כי אני אף פעם לא מקריא מטלפורטר.
אתה מדבר מהלב ומהראש.
אז בוא אני אגיד לך שני דברים קטנים. קודם כל, את המחמאה הכי גדולה, הרי כולם מתחרים בסופרלטיבים, כן. בצדק. את המחמאה הכי גדולה שממצא בדיוק את העניין, נתן נדב יעקובי. הוא השווה את מודי ברון לאריק איינשטיין.
נכון.
החיבור בין תרבות לספורט זה עד היום היה אריק איינשטיין ואלי מוהר.
זה גם זה, אבל יותר מזה מה שנדב יעקובי אמר, הוא בעצם אמר שמודי הן בהוויה שלו, הן בכישרון שלו, והן במי שהוא כאדם, בצניות שלו ובאופי שלו, היה מאוד אריק איינשטייני. זאת אומרת, גם בתרומה שלו לתרבות, ובמובן הזה זה יותר לטלוויזיה, ואצל אריק זה המוזיקה, ואצל מודי זה באמת היה בצניות, ובדרך מקסימה כמו שלא היה.
אז עם כל הכבוד למודי, אריק איינשטיין עדיין נשאר המייקל ג'ורדן של
נכון, של אריק איינשטיין.
הוא הסמן הימני. זה אחד, שתיים, אני העליתי פוסט קצר, שתי שורות. אחד, גם במדינה שאין בה תרבות ואין בה ספורט, מודי הצליח להוכיח שאפשר לעשות תרבות ספורט.
כן, טוב, אז אנחנו בפתחה של תוכנית ספורט, כמו שמודי ברון אהב. נגיד שעורך אותנו שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, אמג'אד בדר, עורכים בדיגיטל, מיכל קדוש, רעות מתתיהו, ארגון ורון שהין, ואנחנו כמובן בפתחם של שעתיים, מלאות בספורט, גם הרולאן גארוס, הטירוף אתמול שהיה עם נדאל וג'וקוביץ', וגם לקראת המפגש בין איטליה לארגנטינה, ואפילו נרד לליגה הלאומית. עומד וחדשות, אבל קודם כל נבחרת ישראל, מחר משחקת, מחר מתחילה בעצם את הדרך שלה הארוכה, המעניינת, האפשרית, במידה כזו או אחרת לקראת יורו 2024, כמובן עם מפגש ליגת האומות, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן נדב.
איזה משחק גדול היה אתמול, שרון, וואו.
היה משחק חבל על הזמן, ואנחנו...
אתה יודע כבר, העיניים נעצמות, ואתה אומר, היה, דחו, אסור לך לפספס את זה.
אני אגיד לך למה אסור לפספס את זה.
כי לא יהיה יותר.
בדיוק, כי לא יהיה יותר, אולי עוד אחד, שניים, אם מה שנקרא גורל ירצה, אבל ברולאן גארוס, באמת ייתכן שזה האחרון.
אתה יודע, רפאל נדאל אמר, לפני המשחק, יכול להיות המשחק האחרון שבכלל ברולאן גארוס.
הוא כבר אמר את זה כמה פעמים, כמו שאמר ג'וקוביץ', הוא תמיד פצוע.
בדיוק, בדיוק. טוב, נדב חובב גדול מאוד של טניס וגם כותב על זה, אנחנו נדבר על המשחק בהרחבה בתחילת השעה השנייה בתקווה, אבל קודם כל בוא נדבר על נבחרת ישראל, מחר מול איסלנד, תחילת ליגת האומות. קודם כל, עדכונים על הסגל, אולי הרכב שצפוי, נזכיר שזה משחק ראשון תחת אלון חזן.
כן, אולי הדבר המשמעותי ביותר מה לעשות, אנחנו עדיין בענייני פוליטיקה ונבחרת, אז מונס דבור מחליט, לא יודע אם הוא מחליט או מתבקש, אבל הוא מגיע לחדר ההלבשה, משהו שביקשו ממנו לעשות עוד בקמפיינים האחרונים, והוא אומר, חבר'ה, זהו, בוא, אנחנו רוצים לפתור דף חדש, אני, הדברים שלי לא הובנו, אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו פוסט, אבל זה דאבו עכשיו יושב מול השחקנים בחדר הלבשה, והוא אומר להם, הדברים שלי לא הובנו, לא הבנתם את זה כמו שצריך, תתעלמו מכל מה שיש מסביב, אני אוהב נבחרת ישראל, אני מגיע לכאן בכל פעם מחדש, אני לא היה לי שום רצון לפגוע בנבחרת, עובדה שאני גאה לייצג את ישראל, ובסופו של דבר הוא אומר, הכי חשוב לנו מבחינתי, אני יכולתי לבוא ולקום, ללכת ולא להיות פה, עובדה שאני נמצא כאן, וזה אומר בעצם את הכל, כמה שאני כן אוהב את הנבחרת ואת המדינה, ואני רוצה להיות חלק ממנה.
אתה יודע שיש כאלה שבאים למגרש לקלל, בשבילם הוא יכול להתנצל 5,000 פעם.
אבל זה העניין, שאולי נדב, יש לי תחושה, הרי לפי מה שאנחנו הבנו, בסוף הקמפיין הקודם, היחסים בינו לבין שאר השחקנים בסך הכל היו בסדר,
זו לא הבעיה.
אז הוא אומר את הדברים האלה בעצם לקהל.
הבעיה זה היחסים עם הקהל.
זהו, את הדברים האלה הוא בעצם אומר לקהל, נדב, אם אני מבין את זה.
כן, הוא מעביר את המסר לקהל, ברור שהוא מעביר מסר לקהל, אבל הוא אומר את זה מול השחקנים. שמע, גם היה משבר בתוך הנבחרת לגבי העניין של מונס, התחיל ממונס דבור, גינוי, לא גינוי, כל הדברים האלו. ואני חושב שדבור עשה מעשה שהוא נכון, כי הוא רוצה בסופו של דבר לפתוח את הקמפיין. אני מסכים עם אריה, שלא תטעו. גם אחר בסמי אופר יקללו,
100%.
ולאף אחד לא מעניין אותו מה הוא אמר לשחקנים, ואף אחד לא מעניין אותו מה הטקסטים שלו. הוא סומן, והוא יסומן, והוא יישאר כמו שהוא, עד לסיום הקריירה שלו בנבחרת
נכון.
ישראל.
אני רוצה להזכיר לך, זה לא התחיל מדבור. היו פה איזה כמה חלאות שגם הוציאו את רן זהבי מדעתו עד שהוא זרק את הסרט. הוא שעה, הם נשארו ביציאה, אנחנו חיים במדינה הפוכה.
אתה פה מתלונן בצדק רב על עניין של שריקות בוז נגד שחקנים בנבחרת שלך. כל אחד וסיבותיו.
וואלה, זה נבחרת, זה לא קבוצה.
פה היה איזשהו פוסט עם גם פירוש, מה שנקרא, מחמיר של הרבה מאוד אנשים לגבי הפוסט הזה. בוא נגיד, לא ניכנס לזה עכשיו שוב.
אבל לרן זהבי לא כתב שום פוסט.
אני אומר, אתה אומר לזהבי השריקות בוז, וזה נגמר בשלב מסוים.
לא.
יחסית נגמר.
מה, למה? הוא שאל, לא שיחק כמה כן. משחקים, מה זה נגמר? בסוף גם אנחנו נגמר.
תראה נדב, השריקות בוז בסוף עשו טוב לקריירה של זהבי בנבחרת, אולי זה גם יעשה בסוף טוב לקריירה של דבור, כי הוא חשוב מאוד בחר בטח בלי זהבי.
אולי הדעה לא פופולרית, כל הכבוד המון לזבור שמגיע לכאן בכל פעם מחדש.
נכון.
יש הרבה שחקנים שיכולים היו לבוא ולהגיד, חבר'ה עם כל הכבוד, מה אני צריך כל הבלגן הזה? אני יכול להיות באופניים, אני בבונדסליגה, אני עדיין אחד מהליגיונרים הבכירים ביותר בקטגוריה.
הוא לא צריך את הנבחרת כדי להצליח, הוא כבר עושה את שלו מבחינת קריירה.
תגיד, יש לי לך שאלה, נדב. נראה לך, אני לא יודע, מי כאילו אחד שיש עליו קונצנזוס? יוסי בניון? נראה לך שיוסי בניון...
איזה יוסי? יוסי קיבל שריקות בוז כל המשחקים האחרונים שלו בנבחרת.
לא, ואני אומר, תמצא מישהו שיעיז לקחת, שיש עליו קונצנזוס, שיעיז לקחת את המיקרופון ויגיד לאנשים, די, לא יהיה דבר כזה.
כן,
אני יכול להגיד לך שבקבוצות שהיו בהם גילויי גזענות כלפי שחקנים, אף אחד מהשחקנים לא יעז לקום ולהגיד לקהל שלו, בואו תעצרו את זה. להזכיר לך מה רדי דיבר על שירן יני, רדי במכבי תל אביב שהיה, על שירן יני שהוא כעס עליו ואמר שהוא לא עזר לו כקפטן כשקיללו אותו והיו כלפיו.
אוהדים של מכבי, כן.
אוהדים של מכבי. אז אין לאף אחד את האומץ הזה? לעמוד מול הקהל.
אבל אומץ, יש נדב, יש אומץ לבוא ולהגיד למה שחקנים אז, בקמפיין הקודם של הנבחרת, שהיה תקופה של פיגועים, ובעצם מה, זהבי היה, אני חושב שהיה עוד כמה שחקנים, למה שחקנים ממוצא הערבים בנבחרת לא מגנים, כאילו הם צריכים לגנות, על זה כן יש להם אומץ, אתה יודע. טוב, אני רוצה להתקדם איתך לנושא המקצועי, חזן כבר החליט, רביעייה, חמישייה, אולי שביעייה אחורית?
אני חושב שאולי שביעייה יכולה לעזור לנו, אבל אני חושב אתה אומר חזן, אני אומר לך בניון, שמבחינה, אתה יודע, ששואלים תמיד, מה בניון עושה בנבחרת? אז בין היתר, הוא מקבל את ההחלטה לגבי שיטת המשחק, ושיטת המשחק של בניון היא חד משמעית, ארבעה מאחורה, זאת אומרת קו ארבע בלבד, לא יהיו יותר שלושה בלמים בנבחרת ישראל, רק שניים. ברור שאחד מהם זה מיגל ויטור, שאני לפחות חושב שהוא שובר שוויון. אני יודע שיש כאלה...
הוא לא שובר שוויון, נדב, הוא לא שובר שוויון, הוא מביא אותנו לשוויון, זה הפוך. הרי היינו במינוס, אז הוא מביא אותנו לשוויון, אתה מבין?
אז הוא מביא שוויון.
בדיוק.
ואני חושב עד אלה שמזלזלים וכאלה, באמת, או שבאמת, סלחו לי, כן, או שאין להם מושג.
או שלא ראו כדורגל
ישראלי. אני לא יודע, או שזה סינת זרים. כי אני חושב שמיגל ויטור, זה אחת הבשורות החשובות ביותר, עם כל הכבוד לבניון וחזן וכולי, הוא אחת הבשורות החשובות של נבחרת ישראל.
והוא עדיין בכושר, הוא עדיין בכושר, הוא עדיין אחד השחקנים המצטיינים בעונה האחרונה בליגה.
כן, אבל השיקול...
הוא גם קפטן, הוא מנהיג, נכון?
תשמע, אי אפשר להגיד עליו מילה רעה, אבל כשאתה, אם אתה כבר מחלק אזרחות למישהו, כמה שנים עוד נשאר לו לשחק?
לא משנה, לקמפיין הזה, אני רוצה, נדב, שבזה באמת שאלה האחרונה, שאולי שתנסה גם להסביר את הדרך. כי בעצם אנחנו בפתחה של ליגת האומות, שאין לנו את רוסיה שם בגלל המצב, שבוא נגיד כמעט בכל מקום שנסיים בבית, אבל כן עדיף לסיים במקום הראשון, אנחנו נגיע לפלייאוף ההפלה מליגת האומות, וגם יש סיכוי לא רע בסך הכל מהמוקדמות, נזכיר 24 נבחרות עולות, אז נכון, אנחנו, אני לא אגיד שנפריז ונצא שוב בהצהרות, כי תמיד אחר כך כועסים עלינו שאנחנו רואים שיש סיכוי, אבל ברמת העיקרון, זאת אומרת, זה, לא אגיד את סנאו נבר, אבל נותנים לנו את השטיח הכי נוח כדי כן לנסות ולהפיל.
בוא נגיד כזה דבר, שמאז ההצהרות של אבי לוזון, שקיבלנו את קרואטיה, ואני לא זוכר את מי, והוא אמר, אנחנו...
קרואטיה ורוסיה.
חבר'ה שרקוגל מונדיאל. אני חושב שזה הפעם הראשונה שמציבים בפני מאמן או מנהל מקצועי, משימה מאוד גרועה, וזה היות ליורו. זאת אומרת, גם בהתאחדות לכדורגל, אמרו להם חד משמעית, המשימה היא לעלות ליורו, אני חושב שזה משהו שאפשרי, בגלל, בעיקר בגלל ליגת האומות אגב,
נכון.
שזה משהו שאולי אנשים לא מבינים ומזלזלים קצת, אבל זה משהו שהוא, זה מנוף המשמעותי ביותר לנבחרת ישראל להגיע, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד למשחקים האלו מול איסלנד ואלבניה, ואם אתה ציים אפילו, אתה יודע מה, שרון, אני לך, אם אתה ציים אפילו במקום השני, יש לך עדיין אפשרות טובה מאוד להגיע לפלייאוף של ליגת האומות, כי מאוד יכול להיות שהקבוצה שתהיה במקום הראשון, תעלה אוטומטית כן. ליורו, ואז תמשוך אותך למקום הזה. אני חושב שנבחרת ישראל יש לה פעם את הסיכוי הגדול, ואני לא יודע אם מגיעים או לא, את הסיכוי הגדול ביותר להגיע ליורו מזה עשרות שנים.
נפתחה פה הזדמנות, חלון הזדמנויות. שעקוף לא באולפן, האיש מרעיל בעירות, אתה מבין, אפשר אולי לגנוב משחק שהוא לא פה.
אני מקווה מאוד שממקום השבוע, אי שם בדרום, קופמן לא מקשיב, לא מאזין.
קופמן ממרמר אפילו את המצרים עכשיו.
הוא יכול לקפוץ לי והתוכנית מוקלטת.
אתה יודע מה, אני אבהיר את מה שנדב אמר. זה לאו דווקא אומר שיש סיכוי טוב להפיל, אבל מבחינה מספרית, מתמטית, זה הסיכוי הכי גבוה להפיל. אתה מבין עברית?
אני מבין עברית. אני תוהה. האם גם בספרד או איטליה עושים חשבון סיכוי מתמטי?
איטליה לא עלתה לשני המונדיאלים האחרונים. גם באיטליה יעשו עכשיו חשבונות.
לא נראה לי.
אני, אולי לא הליגת האומות, אבל שם טוב, שם זה דרג ראשון והולך להיות
תמיד. תהיה טוב, תנצח, ואחרים יעשו חשבון.
בוא נראה מה איטליה תעשה מאנגליה, קודם כל. טוב. עם ארגנטינה,
סליחה. כן, אנחנו גם נדבר על זה. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות כן. וויינט, תודה רבה.
תודה, חברים.
ביי ביי.
אז בוא נדבר עכשיו לקראת המשחק, קצת יותר גם ברמה המקצועית. אור יוזן, ספורט אחת, אהלן.
היי, חברים.
מה שלומך? ערב
טוב. וואלה, מצוין, ארי, מה שלומך?
השבח לאל, תגיד, כמה אתה חושב מסורת היא בעלת משמעות במשחקים כאלה?
אני חושב שהיא מאוד משמעותית, לאו דווקא במשחקים כאלה, בדרך כלל במעמדים קצת יותר, עם כל הכבוד לאירוע, קצת יותר גדולים, רשמיים.
למה אני שואל? למה אני שואל אותך? כי המסורת של איסלנד, הקרובה, מ-2016 רבע גמר מונדיאל, נדמה לי, או יורו.
רבע גמר יורו, וגם מונדיאל.
יפה, והמסורת שלנו זה מקסיקו 70, שרוב מאזיננו עוד לא היו בחיים.
כולל גרוב אלה שמדברים איתך פה.
אה, וואלה, לא חשב.
שליש מאיתנו לא היינו פה.
מה? אתם יודעים איזה שידורים של דן שילון ממקסיקו?
לא, דרך אגב, בדקתי את זה, לא הכל היה בשידור חי, זה היה גם במאוחר בלילה חלק, זה לא הכל היה בשידור חי. אז אתם סתם מעלילים ממציאים דברים.
לא, אני אגיד לך משהו על מסורת אריה, פשוט איסלנד באמת היה להם דור מדהים ותקופה מדהימה, והכל שם התפוצץ בצורה אפילו קצת לא נעימה, עם פרשיות להיות סביב השחקנים.
כן, אנחנו נדבר עליהם בהרחבה בשעה הבאה.
אז אתם יודעים, מסורת טוב לנבחרות כמו איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד. למרות שגם איטליה לא הגיעה למונדיאל, אז אתה רואה, מסורת זה נחמד, בסוף אתה צריך יכולת בזמן הנכון, ואני חושב שקיבלנו פה באמת מתנה בליגת האומות. זה נבחרות שאנחנו יכולים להתמודד איתן, וזאת שאנחנו לא יכולים להתמודד לא תהיה. אז
כן, בדיוק.
אנחנו דווקא במצב לא רע.
אז אני רוצה לפתוח את חרוזן דווקא עם מה שסיימנו מקודם עם נדב, על סוגיית מיגל ויטור. הוא הגדיר את זה כשובר שוויון, אני רק הזכרתי לו שהוא לא שובר, שמיגל ויטור לא שובר שוויון, אלא רק נכון. מחזיר לשוויון, אתה יודע, כי אנחנו נכון, היינו, כי אנחנו במינוס.
מצמצם את הפערים.
מצמצם בדיוק. לקראת השוויון.
בדיוק.
עד כמה באמת זה חשוב הרי... הוא לא פותר את בעיות ההגנה הישראליות, הוא לא פותר את זה שעדיין אין לנו בלם ישראלי מוביל, אומנם שון גולדברג בעונה מצוינת, אבל עדיין לא ראינו את זה בנבחרת.
נכון.
עד כמה זה משמעותי מיגל ויטור?
מאוד משמעותי, וציינת את שון גולדברג, זה סופר משמעותי במקרה שלו, כשון הוא לא בלם מוביל, הוא בלם משלים, אתה רואה את זה ליד פלניץ', פלניץ' גרם לו להיות יותר טוב, ושהוא לקח את זה, זה כמובן לזכותו, והוא יופי של ילד ויופי של שחקן, אבל מיגל ויטור מאוד משמעותי, זה... באמת חיזוק בדיוק בעמדה שהיינו צריכים, הוא בלם ברמה אירופית טובה מאוד, גם בגילו היחסית בוגר, אבל לבלם הוא יכול למשוך עוד שנתיים שלוש, אני חושב ברמה טובה, הכוונה הוא יכול למשוך אפילו יותר, ואני חושב שזה חיזוק מדהים לנבחרת, זה כמו לבן מרסר לכדורסל, אריה.
אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יודע שכשלבן הגיע לארץ, לא נתחיל עכשיו שיחה על לבן, אבל שאלו למה הביאו נכה.
כי הוא באמת צולע.
היה לו רגל קצרה.
בדיוק.
וויתור עם שתי ברכיים בעייתיות.
בדיוק, אבל לא לזה תיקנו את הרגליים, לא יודע אם ללבן תיקנו את הרגליים, אבל לוויתור תיקנו פה את הברכיים. הוא גם אישיות מדהימה, וכל מי שמדבר איתו, לפחות שחקני באר שבע ומאמנים, כולם באמת מחמיאים לו, קודם כל על האישיות, היכולות כולם רואים. זה שחקן דרך אגב, שאם לא בעיות ברכיים, כמובן לא היה מגיע לפה בכלל. זה די פסל אותו מקבוצות בליגות בכירות באירופה. וזה רווח נהדר לכדורגל שלנו, וכל הכבוד לכל מי שהיה, שרת הפנים, שר הספורט,
תשמע, אני מאמין ששחקנים בטח ספורטאים ובכלל בחיים אין קוסמים ואפסים, יש אנשים נחמדים ולא נחמדים, במיוחד ששחקן זר בא ומשתלב בתוך נבחרת במדינה שהוא אמנם חי בה, אבל זה לא המדינה שלו, זה שהוא סימפטי ונחמד
הוא
בן אדם מקסים, זה סופר חשוב להשתלבות שלו.
נכון,
נכון, אתה רואה גם בחיפה את שרי שמשחק אומנם נבחרת צורים.
רגע, אי אפשר להזר... אי, סבסה. אבל... אתה מזרחים גם אותו.
תשמע, אזרחנו את הספר... גם אם ימי האפשרות זה או זה...
נכון, נכון, זה אחד.
וויתור, שוב, אין לנו, יש לנו בעיה בעמדה הזאת. היא לא תיפטר בשנים הקרובות. כן, יש לנו דור עתיד טוב, אבל זה בנבחרת הנוער, ויקח 4-5 שנים. אז וויתור, לפחות בהיבט הזה, זה חיזוק מאוד מאוד משמעותי לנבחרת.
טוב, בוא נדבר מקצועית. בוא נדבר מקצועית, נכון, שיהיה בריא. אנחנו שומעים שלא אלון חזן, פחת דיווחים. בניון, יוסי, מחליט על, על השיטה, במובן הזה שהולכים על 4 מאחור ולא 5, נשק יום הדין?
תראה, קודם כל אני חושב שלא יודע לגבי יוסי כן מחליט או לא מחליט, אני בטוח שזה נעשה בשיתוף פעולה, אבל אלון חזן, תסתכלו על התקופה שלו בנבחרות הצעירות, לשחק עם 3 בלמים בשום נכון. שלב, וגם בנבחרת הצעירה, זאת אומרת, הם רואים עין בעין, ואני מניח שזה חלק מהבחירה שלו, חלק מהעניין שיוסי בחר מאמן, שמאמין בדרך שלו. אלון עשה עבודה טובה בכל הנבחרות הצעירות, הוא יחליט על ההרכב, הוא המאמן של הנבחרת, יוסי בניון ייתן לו את השקט מסביב. אני מקווה ואני מאמין שיש ביניהם שיתוף פעולה טוב, שיעזור לכולם. יש לנו נבחרת שלדעתי רגע לפני השיא שלה, כמנור עדיין לא שם, הוא גם מגיע אחרי חצי שנה, שהוא לא שחק כדורגל, ויש לנו שחקנים שהם כאילו לקראת הבשלות, עדן קרצב לדוגמה, וגנטלמן, ולייטנר, השחקנים שאלון מכיר מהנבחרת הצעירה ואלה לבוגרת, אבל זה הזמן שלהם להשתשף לקראת הטורניר האמיתי, כי בסוף אנחנו נגיע איכשהו לפלייאוף, זה לא משנה מאיפה, ושם אנחנו צריך להיות טובים, כדי להפיל סוף סוף ליורו, אז שם לא הגענו לעולם, אבל יש לנו פוטנציאל, ושוב, החיזוק הזה של ויתור, יחד עם המערך שהרבה יותר מתאים לטעמי, לצערי אין לנו 3 בלמים, מי שעוסק עם בלם, נמציא בלמים, אז אני חושב שדווקא עכשיו, יש לנו סיכוי
עכשיו, לא. עכשיו נגעת בנקודה, תראה, מאמנים, באופן כללי, מתחלקים לשני סוגים, אלה שיכולים לבחור שחקנים שמתאימים לפילוסופיה שלהם, ורוב המאמנים צריכים להתאים, צריך להתאים את צורת המשחק לחומר שחקנים שיש להם. עכשיו, הסיפור ששני בלמים, 3 בלמים, יודעים שיש פה מצוקת בלמים לשחק. עכשיו, אם אתה פסיבי, אתה אומר, אין לי בלמים טובים, אני אשים 3, 4 ו-5. אם אתה אקטיבי, אתה אומר, תראה, במילא אין לי בלמים, אני אנסה לחזק משהו אחר.
נכון, אני מסכים איתך. קודם כל, דעתי, שוב, רודינשטיין, ניתחנו הרבה את הקדנציה, אבל בקצרה, כשהוא בא לפה, הוא ראה בעיה, והיה לו שני מגינים מאוד טובים, טוואטחה ודאסה, אז הוא אמר, אני עושה שלושה ואני שחרר אותם קדימה, אממה, טוואטחה באיזשהו שלב נעלם, בלמים אין לנו וגם לא גדלו, והוא נתקע עם משהו שהיה מתאים לשנתיים שלוש אחורה, שוב לתפיסתו. אני חושב שאלון חזן מכיר טוב את הכדורגל שלנו, מכיר את רוב השחקנים, עברו את לו בשלב כזה או אחר בנבחרות הצעירות, הולך נכון, נלך על החוזקות שלנו, יש לנו דברים שאנחנו טובים בהם, יש לנו דברים שאנחנו פחות טובים, דרך אגב זה גם עושה טוב לשחקן אולי הכי מוכשר בנבחרת ישראל, מנור סולומון, שלא רגיל לשחק בקשר 50-50 כמו ששחק אצל הצוות האוסטרי, אני מאוד מקווה שזה יעזור, אני חושב שהמשחקים האלה הם משחקים חשובים, קודם כל הביטחון של אלון חזן בעצמו, ואז בשחקנים שלו והפוך, אנחנו יכולים לעשות תוצאות טובות, אני מקווה שזה יקרה, זה כמובן יעזור לנו גם ברמת גאווה הלאומית, וגם לחלק מהשחקנים, אתה יודע, ניצחונות במשחקים האלה, אולי יעזרו להם גם מבחינת קבוצות בחול, שיראו אותם, ויראו אותם מצליחים בנבחרת, ואז יוכלו למשוך אותם החוצה, כי בסוף אריה לא משנה מה נעשה, אם רוב שחקנים של הנבחרת ישחקו בליגה שלנו, אנחנו לא נגיע לשום מקום, אני מת על הליגה שלנו, זה אהבת חיי, אני מעדיף תמיד לשחק בליגה שלנו, אנחנו לא משחק במקום אחר, ואנחנו צריכים 15 שחקנים שמשחקים בחול, כדי להשיג הישגים בנבחרת, אם זה לא יקרה, כל מה שיקרה בנבחרת זה נס, אז אני מאוד מקווה שזה דרך הנבחרת הם יצאו החוצה.
הקמפיין הזה של ליגת תרומות, אורי, יש עכשיו חלק, ואז בהמשך בסוף ספטמבר יש עוד חלק. אנחנו יודעים שזהבי לא יהיה עכשיו בחלק הראשון, עוד לא יודעים מה לגבי החלק השני, ייתכן והוא לא יהיה, הוא מחלים מפציעה. של מי יהיה הקמפיין הזה? בדעתך.
אז אני, שוב, זהבי לא יהיה, מנור לנו קבוצה, אני חושב שזו הזדמנות גדולה, קודם כל אני מאוד מקווה שרק לאליאל עבדה, אני חושב שהוא עושה דברים יוצאים מן הכלל, וזה הזמן שלו, ואני מאוד מקווה שהוא גם ייקח את זה בנבחרת, הוא שחקן שיודע לקחת הזדמנויות, שון וייסמן הגיע מאוחר מיד הוליד, אחרי עונה אדירה, אני חושב שזה קצת מתחת לרדאר, אנשים לא שמו לב, ליגה מאוד קשה,
נכון,
ליגה
נכון,
בספרד. הרבה זרים מגיעים משם, ופה הם הכי טובים בליגה,
והוא הצליח שם מאוד,
הצליח בטירוף, העלת הקבוצה שלו ליגה, מקום רביעי בטבלת מלך השערים, עם 20 שערים, אני מאוד מקווה שהוא יעשה את זה, וגם עוד שחקן, אני חושב שמול אז דבור, זו הזדמנות שלו, הרבה פעמים אתה יודע, הוא בטל במובן מסוים של זהבי, סוג של סייען של זהבי, והרבה פעמים אמרו שזה חלק מהסיבות שהוא משחק, זה הזמן שלו לקחת את הנבחרת, אני גם מקווה שגם ההתנצלות שלו והיחסים קצת יותר עדינים יהיו עם הקהל שיעזרו לו, כי בסוף אתה יודע, הנבחרת צריכה אותו, וגם אני מכיר
אותו. תגיד, אורי.
בטוח שאתה הייתה יבנה, כן.
יונתן כהן ודור פרץ התפיידו?
דור פרץ בנבחרת.
לא, זה שהם יהיו, אני מדבר כאילו...
זה טוב שאתה שואל את זה, אריה, זה אפרופו מה שאורי אמר, בדיוק, אפרופו מה שאורי אמר, שעדיף שיהיו 15 שחקנים בחול, אבל דור פרץ ויונתן כהן, לא בטוח שהייתה להם קדנציה טובה באיטליה, בליגה הראשונה ובשנייה, ושאלה איך זה ישפיע.
קודם כל, אני חושב שגם לבחור את הקבוצה בחול, אתה יודע, לצאת סתם לחול זה יופי, אבל לבחור את הקבוצה זה חשוב, אני בטוח שהם מרגישים, היום אפילו שוחחנו עם יונתן כהן, הם מרגישים שהם השתפרו כשחקנים, יונתן כהן לא בנבחרת, דור פרץ כן. משמעותי לנבחרת, הוא גם שחקן מגוון שיכול לשחק גם בלם וגם קשר וגם קשר מרכזי, הוא עשה עונה סבירה, אבל הוא הלך לקבוצה שהיא הכי לא מתאימה, לא מקבוצה סופר דומיננטית, הוא הלך לקבוצה הגנתית שהיא ירדה ליגה, אני מקווה שאת הבחירה הבאה שלו תהיה בחירה יותר מושכלת, שתעזור לו ולנבחרת.
אור יוזן, ספורט אחת, תודה רבה.
תודה.
שבהצלחה לנבחרת. טוב, היום אפרופו נבחרות, הערב בישראל, נגיד בעיצום בנתניה, אם אתם בדרכים, שווה ללכת, גמר אליפות אירופה, עד גיל 17, צרפת מול הולנד, שדור השיר גם בספורט אחת, החל מהשעה 7, שריקת הפתיחה, ואני רוצה להגיד שלום למי שפרשן את המשחק הזה, האיש שמכיר אולי יותר טוב מכולם את הנבחרות הצעירות ברחבי אירופה, ניר לוין, ספורט אחת, אהלה ניר.
אהלה.
מה נשמע?
מעולה.
אתה עוקב מקרוב מאוד אחרי הטורניר, עוד לפני שנדבר על הגמר, רמה גבוהה, אנחנו רואים פה רמה גבוהה, במיוחד חצאי הגמר, 2-2, פנדלים, רמה גבוהה.
נכון, בהחלט רמה גבוהה, רמה טקטית גבוהה, רמה גבוהה של יכולות אישיות. קודם כל נציין, הטורניר מאורגן והטורניר ברמה, וכיסוי טוב, ויש אפילו קהל ביציעים קצת, אז... גם מחמאות למארגנים וגם חוויה לראות את המשחקים האלה ואיך הנבחרות האלה מתייחסות ברצינות. אתה יודע, הנבחרות מהמדינות הכי גדולות עולות לגמר, חוגגים, שחקנים בוכים שם מהתרגשות, ויפה יפה לראות את ההתייחסות לטורניר הזה.
השאלה שישר קופצת, האם אפשר, אני פותח ואקדיש את הזמן, ואולי אתה יודע מה, בהמלצתך אני גם הולך למשחק. האם אני הולך לראות את אמבפה ודיונג הבאים?
כן, בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות.
אתה רואה אותם?
תראה, אני רואה שחקנים מאוד מוכשרים, והתפקיד שלי כפרשן, לשים את הזרקור לך ולשקמותך ולאלה שרואים בטלוויזיה, כדי להגיד, אוקיי, הנה אני מציג לכם פה שחקן או שניים או שלושה, יכול להיות שהם יהיו הדבר הבא. עכשיו, אם אני התכוננתי לשאלה הזאת וגם התייחסתי לזה בשידורים קודמים.
מה זה, אני שואל אותך בגלל שאתה ביקשת שאני אשאל אותך, לא?
ברור, אני כתבתי לך משהו אחר, אתה שאלת
בנוסח
אחר.
סליחה,
הניסוח היה אחר.
אבל אני למשל הלכתי 4 שנים אחורה ובדקתי בנבחרת הולנד, ששיחקה, שזכתה בטורניר שנערך ב-2018, שיחק קשר בשם גרבנברג. באנדר 17.
כן, שהוא היום אחד הכוכבים של נבחרת הולנד.
הוא הכוכב של נבחרת הולנד, הוא שחקנה של אייקס, והוא עובר הקיץ הזה לביירן מינכן.
נכון.
אז הנה שחקן שלפני 4 שנים ראינו אותו בטורניר הזה, ומגיע רחוק. בטורניר של נבחרת ישראל של שנתון 2001, זה היה ב-2017, גדי ברומר המאמן, אני הייתי המנהל הטכני של נבחרת הצעירות, היינו באנגליה, שיחקנו בטורניר הגמר נגד שווייץ, איטליה ואנגליה, במשחק נגד אנגליה, שיחק שחקן כנף שעונה לשם סאקה. והיום הוא נבחרת אנגליה וארסנל, ושחקן ידוע ומוכר, אבל אני בדקתי את כל ההרכב של האנגלים, אז יש סאקה אחד, יש עוד שחקן או שניים שמחליפים או בליגה שנייה, זאת אומרת מנבחרת כזאת, אחד, אולי שניים, עושים את הקפיצת מדרגה להיות כוכבים, עוד אחד או שניים, נניח, מקצוענים ברמה גבוהה ב-A-List, מה שנקרא, והשאר מדשדשים בכל מיני מקומות.
כן, אז בוא נדבר על הגמר הערב וצרפת מול הולנד. שתי נבחרות שבעצם נפגשו בשלב הבתים כשאז הולנד ניצחה את צרפת. השאלה כמה זה משליך להיום.
לא להתייחס לזה יותר מדי ברצינות, זה המשחק האחרון בבית, כששתי הנבחרות ניצחו פעמיים והבטיחו את ההפלה לרבע הגמר, אז הצרפתים לא שיתפו את כל ההרכב במשחק הזה.
כן, אז יחסי הכוחות לקראת הערב, כי אנחנו מכירים, זה מעניין מאוד שצרפת והולנד, כי אני חושב שמבחינת בציבור הרחב, אין שתי מדינות שיותר נחשבות ברמה הזו של טיפול בצעירים, האקדמיות של צרפת, או מה שהולנד במשך המון שנים, במיוחד אייקס, הייתה עם מחלקות הנוער שלה.
נכון. אז קודם כל, בהולנד זה כמובן אייקס מעל כולם, אבל זה כבר לא רק אייקס. אם אני מסתכל על הנבחרת ההולנדית, אז 3 מגיעים מפסו, 3 מפיינורד, אלקמר, שיש לה מחלקת נוער טובה, שולחת 2 שחקנים, וכמובן צרפת, זה קלר פונטן, והאקדמיות והנבחרות הצעירות, זה באמת 2 מדינות ש... הכשרת השחקנים הצעירים שם הוא אחד הדברים הבולטים במדינות האלה, הם עלו לגמר בצדק, קצת שונות בצורת המשחק שלהם, ביכולות האישיות של השחקנים, אבל אנחנו נראה היום משחק שקול, שתיהן בחצי הגמר סיימו ב-2-2, שתיהן עלו אחרי פנדלים, אני חייב להגיד שלצרפתים היה הרבה מאוד מזל, ברבע הגמר, בפנדלים נגד גרמניה, הם הכתיעו את 2 הפנדלים הראשונים, ובסופו של דבר ניצחו ועלו. אני חושב שזה דבר נדיר.
נדיר, כן.
בטח כשהיריבה היא גרמניה. והיה להם מזל גם בפנדלים בחצי הגמר נגד פורטוגל, אבל עדיין יש שם שחקנים מאוד מוכשרים. והולנד גברה לסרביה, כן. אחרי משחק לא פשוט, 2-2, וגם ניצחה בפנדלים.
טוב, אז הערב כאמור בשעה 7 בספורט 1, גמר אליפות אירופה עד גיל 17, צרפת מול הולנד, שידור ישיר בספורט 1. ניר לוין, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
הידיעה המרגשת של הערב ושל היום, בטח בכדורגל הישראלי, זה המרואיין הבא שלנו, ארי, ואני רוצה להגיד לשלום וערב טוב. ערן לוי, ערב טוב, ערן.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
אהלן.
מצוין, ממה אתם מתרגשים כל כך?
שסיכמת לעוד עונה בקביליו יפו, ושאתה חוזר לליגה
לאומית,
וחוזר לליגה לאומית, ושאתה ממשיך, ושאתה לא עוזב, אותי זה מרגש, אותך אולי זה לא מרגש, אותי זה מרגש.
אותי זה לא מרגש כי עברנו, אבל באמת שכיף להמשיך ביפו, לעשות עוד עונה לעבר המטרות של המועדון, מועדון כיף, מועדון עם מסורת, מועדון של קהל, צבע, ומקווה באמת שנזכה יתד.
שמה,
ליגה הלאומית.
בכמעט כל המקומות האחרונים שבהם היית, והסתובבת לא מעט, גם בליגת העל, אבל גם בליגה לאומית, נכון. התחברת טוב מאוד למועדונים ולקהל, מה מיוחד שתפס אותך ביפו?
קודם כל הקהל, אני מאוד אוהב להיות במגרש, בקבוצות עם קהל, וצבע, זה בטח שיש ליפו ומי אני קטונתי. עברתי הרבה מועדונים כמו שאתה אומר, ו... אתה יודע, בכל מועדון שבעצם הצלחתי להוציא ולהביא את המקסימום שלי, בטח ובטח ביכולת בדשא, אם זה לא מגיע ביכולת בדשא, אז בוא, זה לא זה וזה לא מושך שום דבר. קודם זה היכולת בדשא, אבל זה כיף שיש את החיבור הנכון ביני לבין הצוות וביני לבין הקהל. כיף. שמח על האמון. מקווה כרגיל, להחזיר במגרש. אני לא חושב ש... אני לא דוגל במשהו אחר בקריירה, חוץ מ... לדבר במגרש.
תגיד, אירן, אמרת, אתה מקווה שתעמדו במטרות של מכבי יפו, מה המטרות שלכם?
אני חושב שהמטרה הראשונה של יפו, אני מרשה לעצמי להגיד בשם שלי, וקודם כל יישאר בליגה. כי ראינו ומי אני וקטונתי, ואתם גם חיים ונושמים את הספורט, בדרך כלל קבוצה שעולה, וזה הרבה התלהבות, והציפיות, ועוד פה ניצחון ושם ניצחון, אבל ליגה היא ארוכה, כמו שתמיד אוהבים להגיד שליגה זה לא במונח של אתלטיקה קלה, זה לא ספרינט, זה מרתון, זה לוקח זמן, צריך לעשות משהו, ויש פה דרך.
אם כי, ריינה לימדו אותנו, וגם בעבר זה היה עם אשקלון, שפתאום אפשר לעשות עלייה ועוד עלייה.
נכון, אם אנחנו נלך בכלל על הקבוצה הראשונה, אם אני לא טועה, זה עשתה את זה קריית שמונה.
נכון.
הבונה פה איזה משהו שאנחנו כבר לא הגענו מליגה ג' זה קבוצה שכמה שנים בליגה א' ומנסה והכל, אבל אני חושב שזה... תראה.
צעד.
זה נכון שזה לא קלישאתי שאם האוכל בא תיאבון, ואם עכשיו נהיה מקום שלישי, אז נרצה לסגור את עצמנו בתוך הפלייאוף, ואם נגיע נגיד כמו עכשיו לרבע גמר, ואולי תיפול לנו קבוצה כזו אחרת, אז נגיד אנחנו גם רוצים את הגמר, הכל זה יחסי, הכל זה תוך כדי תנועה. אבל אתה שואל אותי עכשיו, אני לא אשקר, אני אגיד אמיתי.
כן.
כי עברתי דבר או שתיים בקריירה, ואני לא ילד. אני אומר שמבחינת יפו, מבחינת המועדון עצמו, הקהל עצמו, לעשות 3-4 ואפילו 5 שנים טובות בליגה לאומית, ולהתבסס טוב ונכון, ולאט לאט איך אומרים, לשדרג את הסגלים, ועם המסביב, אז אני חושב שאין ספק מהשלב הזה, אפשר לקפוץ לשלב הבא, שהוא ליגת העל. אבל לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אני רוצה פלייאוף עליון, ואולי לגנוב אירופה מגבי עלה, זה לא אני, נשמע,
אתה יודע, אתה יודע, ערן, זה הליגה הכי פתוחה בעולם. ההבדל בין ירידת ליגה לבין פלייאוף עליון היה השנה לבני יהודה גול אחד. שבכלל לא עיב כי היה להפול רמת גן. לכן, באמת, זה הליגה הכי פתוחה, ואתה לא יודע לאן אתה הולך, ואם אתה נרדם, אתה פתאום מוצא את עצמך, נופל ממקום 5 ל-11 ומתחיל בלגן.
נכון, בגלל זה אני אומר, בכל רם, בצורה אחרת ממה שאתה אומר, שאתה צודק, כאילו זה רק אני אומר את זה אחרת, אני רוצה, לא מתבייש להגיד, להישאר בליגה. ועשיתי פלייאוף עליון, זה יפה מאוד לקבוצה שמגיעה מליגת העל, ועושה פלייאוף עליון בליגה לאומית, מליגה א', סליחה, והכל בסדר. נכון שנטרוף את כל הקלפים אם הכל יקרה, אבל חבר'ה, צריך להיות מציאותי, יש קבוצה מאוד מאוד חזקה, שלא דווקא אני מסתכל, נגיד, על המולפחם שמתחזקת, ומכבי פתח תקווה שזה שם, בנוף הגליל שירדה.
לא, גם ירדו.
חבר'ה, נשארה בליגה ראשון לציון, נשארה קבוצה...
בני יהודה.
לציון שהיא שנים בלאומית. בני יהודה.
לא, לא, יש לי, שנה הבאה יש לי גם טורפת בליגה לאומית, כן.
יש ליגה טובה מאוד, שאני זוכר באותה תקופה, שעליתי ליגה עם הפועל חיפה. עלינו מהמקום הראשון והתחלנו את העונה מהמקום הראשון, כמו שאומרים, ומשם לא הוזזנו. אבל זו הייתה עונה שהיה 6 עולות בלאומית, אם אתם זוכרים, ועלתה סכנין, ועלתה קריית שמונה, ועלתה באר שבע, עם מליקסון והכל שהם היו עם גיא לוי.
נכון.
הייתה רמה מאוד גבוהה בלאומית.
כן.
אלף אני אוהב את זה, זה כיף. זו דעתי מבחינת המטרות, צריך להיות אמיתי, להישאר בליגה זה מצוין וטוב מאוד מבחינת קודם כל מיפו.
כן.
תגיד, מה שמייחד את יפו באמת שזה קבוצת אוהדים, ואני מסתכל על כל מיני קבוצות אוהדים, יש פרויקטים שמצליחים, יש כאלה שהאוהדים קוברים את הקבוצה. מה אתה אומר על התופעה הזאת שקבוצת אוהדים?
נזכיר שרן שיחק גם בקטמון דרך אגב, אז גם כשהיא הייתה עוד קטמון, אז הוא מכיר את זה.
דרך אגב, קטמון, דרך אגב, גם קטמון. עם כמה אנשים מסביב שאני לא כזה זוכר שמות, אבל כן אני זוכר בראש ובראשונה שבטח זה שי אהרון, ואם אני לא טועה אורי שירסתי והכל.
נכון.
חבר'ה טובים, חבר'ה שבאים באמת, באמת, אורי באים, ארי באים מהלב. אבל אני חושב שמה שיפה פה באמת זה כל החבר'ה שהם באים מסביב, והקבוצות אוהדים, הם אוהדי יפו, הם אוהדי את הקבוצה, הם חיים את הקבוצה, הם אוהבים את הקבוצה. ולהגיד לך את האמת, לא חשבתי שאני אגיד את זה פעם, אבל הם רוצים יותר מהשחקנים, לטובת המועדון. אז יש תוצאה טובה, זה חברים, זה משפחה, זה אנשים שחיים את יפו ביום יום, בשעה שעה, שחד משמעיים גם לוקחים את קביליו יפו אליהם לבתים, ובאללה, אני אישית יכול להגיד לך, במקומות שעברתי עם בעלי בתים גדולים,
כן.
ממכבי תל אביב ומבאר שבע וממכבי חיפה,
עובד טוב שם, אתה אומר.
אחלה, אנשים שבעולם, כל הכבוד להם, להוריד בפניהם את הכובע.
ערן, שאלה אחרונה, ברשותך, אתה עוד חודשיים תחגוג 37, מבחינתך יש כבר איזה דדליין, או כל עוד אתה משחק ואתה במקום שרוצים אותך, שאתה רוצה, אז מה שנקרא להיות ניסים כהן.
אני לא רוצה להיות אף אחד.
לא, אבל להמשיך כמה שיותר, אתה אומר.
אני רוצה להיות מי שאני ובריא, אני ממשיך בשלי. אמרתי את זה, ותמיד אני גאה להגיד את זה. ביום שאני לא אצליח להיות אני, אולי אני אבחר, כמו שאמרתי פעם קודמת, במרכאות למועדון גדול להיות שלום תקווה, או שאולי לסיים, אבל כרגע מרגיש טוב עם עצמי, יכול לתת מעצמי, צריך לתת מעצמי, הכל בסדר.
אולי.
עם העולם המודרני והכל בהתקדמות, עובדים נכון, שומרים על עצמך נכון, אז אתה מגיע ועושה את מה שאתה עושה במגרש, אין הוקוס פוקוס, וגם השנה זה יקרה, ובעזרת השם, שנעשה את מה שצריך לעשות לטובת הקבוצה קודם כל, ולטובתי האישית.
ערן לוי, תודה רבה, שיהיה המון בהצלחה.
בהצלחה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
להתראות. טוב.
ההישג הכי גדול שלך.
שלי, שמה?
שדיברנו עם ערן 10 דקות, ולא הזכרת אפילו פעם אחת.
את?
המשקל שלו.
לא, מה, זה לא, זה כבר
ישר,
לא...
ישר, איך שמראיינים אותו, לא, נדבקים איזה...
כן, הוא דרך אגב בסוף אמר לגבי הכושר, ועזוב, הוא שיחק אותה בקריירה שלו, הוא השחקן מאוד מאוד אהוב, מה היה יכול להיות, זה לא משנה, השיג הרבה. טוב, אני רוצה להגיד שלום וערב טוב ליניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן יניב.
אהלן, אהלן, מה העניינים?
בבאר שבע רוצים את ערן לוי? כי הוא אמר, שמעת? הוא אמר, הוא מציע את עצמו, אם אחת הגדולות תרצה אותו כשלום תקווה. אתה יודע, להיות כשחקן מחליף. זה ברעיון.
נכון, נכון.
מה, להעלות אותו 10 דקות, 15 לביתות חופשיות, לקרנות?
הגיע הזמן בכלל לשנות את החוקה המטופשת של הכדורגל.
שמה?
תן לשחקנים שיוצאים גם להיכנס, אני מדבר על מסי. תן לו עד גיל...
לנוח 10 דקות.
לא, שישחק 20 דקות חצי ראשון,
ו-25
דקות חצי שני, מה הבעיה?
יפה, מהפכני, תוכמן.
שאלת ברצינות?
לא, פשוט הוא עכשיו אמר, אז אמרתי תגלגל את זה עכשיו כמו שאתה יודע לעשות.
מה הבעיה שלך?
בוא תגלגל, תהפוך את זה מסיפור, זה יכול להיות מעניין דווקא, להפוך את ערן לוי למחליף, אתה יודע, של רי 20 דקות.
מה לזה? לסמס בטלפון השני, לעלות כבר פוש
בוואלה? בדיוק, מה? לא בזמן הנהיגה, אבל אחרי זה ברור.
פוש בחסות שרון ואריה.
טוב, תוכל מה נדבר ברצינות על הפועל באר שבע, ואני לא יודע להגיד שזה בניגוד גמור, בניגוד או כהפתעה, אבל נראה שאליניב ברדה על סף חתימה כמאמן.
לא, תראה, אני חושב שמי שמסקר מקרוב את הפועל באר שבע ראה את הדברים מתהווים, זה היה פחות או יותר סביב חצי הגמר, זה היה שבוע קסום אם אתה זוכר שהפועל באר שבע ניצחה את מכבי תל אביב בטרנר בליגה, ואז באה לחצי הגמר בבלומפילד, וכולם דיברו, אני בטח כמי שמסקר את שתי הקבוצות, הערכתי שמכבי תל אביב תנצח ותנקום, וזה היה הצלון הביתי שלה, היא אפילו הובילה 1-0 עם אותו שער של יובנוביץ', ואז באר שבע ניצחה 3-1. אני חושב שפה בשבוע הזה ליניב משהו שם התחלף אצלו, צריך להגיד, הוא נהנה, צריך להגיד, הוא נהנה מכל התקופה הזאת, זו הייתה תקופה מוצלחת מאוד, עם הזכייה כמובן בגבי המדינה, היו גם תוצאות טובות בליגה. נכון שהיו גם תוצאות פחות טובות, כי אם הפועל באר שבע הייתה ממש טובה, היא הייתה אפילו יכולה לזכות באליפות. מכבי חיפה לא עשתה הרי פלייאוף עליון מושלם. רחוק מזה. היה גם את הניצחון, אתה זוכר, על מכבי חיפה בטרנר, באותו משחק שחיפה רצתה לחגוג אליפות שם דווקא, והפועל באר שבע לא נתנה לה. ואני חושב שאליניב כן, שרון, נהנה, הוא לא חשב לרגע כשאלונה בחרה בו להחליף את רוני לוי והפילה עליו פצצה לבוא ולהגיד לו אתה המאמן שלי, הוא לא חשב לרגע שהוא יגיע בסוף העונה לנקודה הזאת שבה הוא ירצה לאמן, אבל זה לא מכפייה, צריך להגיד, מה שקורה כרגע והשיחות האלה בין חיים ברדה, אבא של אליניב, לבין אלונה, כשאליניב נמצא בתאילנד, הלילה בכלל, לדעתי, הוא הלך לישון אור ליום רביעי בפוקט, כי הוא היה כל הזמן בשיחות עם אביו, אז אתה יודע, אם את המינוי הזמני שהחזיק עד סוף העונה, אלונה הנחיתה עליו, פה זה לא בא מהמקום הזה. אני חושב שהוא מאוד אוהב את התפקיד, את הקשר עם השחקנים, את הדשא, ואם הוא עבר את הגמר ואת המתח הזה, אז כנראה שגם מבחינה בריאותית הוא יכול לצלוח את זה בעונה הבאה. מה שכן, ואני חושב שפה אפילו אמרתי את זה לראשונה, אמרתי את זה לקופמן פה לראשונה, ולדעתי זה הולך לקרות.
אל תזכיר פה את קופמן.
לא צריך היום, הוא לא פה, בשביל שתוכל, אתה לא חייב.
לא, אני מדבר, גם אז אני אומר את מה שאני הולך להגיד עכשיו. ראוי שאלונה תיתן לאליניב ברדה רשת ביטחון, שזה אומר, היה ו... התפקיד הזה של מאמן, שאנחנו יודעים שחיי המדף שלו קצרים יותר, והוא כפוי טובה הרבה יותר, היה וזה לא יצלח כמו שזה הלך השנה או הלך בחודשים כן. האחרונים, הוא יזוז לתפקיד המנהל המקצועי, אני חושב שאלונה בעצמה רוצה...
אבל זה לא יקרה,
רוצה...
זה, אתה יודע...
תקשיב, למה לא יקרה?
לא, אתה יודע למה זה לא יקרה? להפך. כי יכול להיות שלא יצליח, ויכול להיות שיהיה טיז עם, עם השחקנים,
no.
והקהל פתאום יהיה נגד. אתה לא יכול לחזור no, פתאום
לא,
אחורה.
לא,
אני
לא, לא.
אתה יודע מה, אני אגיד
מה
לך...
מה זה לא יכול?
אני אגיד לך משהו כזה, אריה...
ועוד איך יכול, ואני אגיד לך יותר מזה...
נו?
זה כל כך ברור ש... תראה, הרי מינו אותו... אני אומר את זה לשלילה, כי הוא איש של המערכת. האנשים של המערכת, כל אלה שמקבלים את דין התנועה ויורדים למגרש, ואחרי זה נשרפים, הכי מובן מאליו, הוא היה מנהל מקצועי טוב, זה לא צריך...
אבל כמה זמן הוא היה מנהל מקצועי? תוך
מה זה
השנה?
קשור?
לא, זה קשור, אני אגיד לך למה אני נגד המינוי הזה, ותקשיב עד הסוף. וזה מכיוון הפוך. לא כי אליניב ברדה לא ראוי ולא מוכשר, להפך. אבל... הפועל באר שבע מוותרת על תפקיד שאנחנו רואים בהרבה מקומות בעולם, כולל בישראל, אולי אפילו יותר חשוב מהמאמן, מוותרת על דרך שהוא אמור להתוות לשנים קדימה, ואומרת לו בוא תהיה מאמן, ומאמן זה יכול להיגמר תוך חודשיים גם,
רגע,
גם תוך
רגע,
חצי שנה.
מה, אתה באמת חושב שזה שני חדרים באצטדיון, שאם הוא עובר לחדר הזה, הוא לא חלק מההתוויה של הדרך?
אתה מוותר על תפקיד מנהל מקצועי שיש לו?
שרון, כן. שרון, בוא תן לי להגיד פה משפט, בוא לא נתייפייף, אנחנו מכירים היטב את הכדורגל הישראלי, ואת הפועל באר שבע, ואת אלונה ברקת. אלונה ברקת, כן, לא מתערבת בהרכבים, היא לא שואלת על הרכבים, אבל היא הרבה הרבה יותר מבעלים שלא מעורב. היא בסופו של דבר, תגיד את זה, סוג של מנהל מקצועי, כן, אלונה ברקת, והיא מביאה המון, אגב, היא הוכיחה את זה.
אז לא, אז לא צריך את אליניב ברדה כמנהל ברדה. אז לא צריך מנהל מקצועי הפועל באר שבע, כי אלונה מאוד מעורבת?
למה? ג'ורדי לא חזר אחרי זה לתפקיד, ברק יצחקי לא חזר לתפקיד, ירדו לדשא לכמה.
רגע, תקן אותי, ג'ורדי אחרי שהוא הפך להיות מאמן, לא חזר, תוכמן, אתה סיכר, אתה מסקר.
לא, לא. כשהוא סיים את תפקידו כמאמן, הוא עזב את ישראל.
אבל זה אחרי 5-6 שנים.
לא, לא, אז רגע, לא, אבל בסדר, אנחנו מערבבים פה שני דברים. א', אני שמח שארי מסכים עם מה שאני אמרתי, ואני חושב שזה גם יהיה.
לא צריך אפילו לכתוב את זה.
כן, זה יהיה, וזה ראוי, ואני מסכים איתך, הוא לא עשה הרבה זמן את התפקיד, והוא ראוי לקבל את ההזדמנות לעשות את זה. אבל צריך גם להגיד את האמת, והאמת היא שאלונה היא מאוד מעורבת, והיא דומיננטית, והיא יודעת, והיא לא בעלים שיושב בצד, כן, ובא בשבת וכותב את הצ'ק בעשרה בחודש.
כן,
היא
אבל,
לא שם.
אבל השיחה זה לא אלונה אלא אליניב, ואני רוצה להגיד לך משהו.
אבל זה משמעותי, יש... כי הוא אומר בעצם של אליניב לא שווה להיות מנהל מקצועי, כי במלא אלונה את ההחלטות הגדולות של מנהל מקצועי ולא מאמן, היא לא ככה.
אז לא, אבל זה את כל הספקולציות האלה, אני מדבר עליו. כמאמן, כבן אדם, כמנהל מקצועי. האיש הוא בן אדם רציני, וכשהוא אמר בהתחלה שהוא לא רוצה להיות מאמן והוא לא רואה את עצמו כמאמן, אני מאמין לו. והוא הפך לקורבן של ההצלחה שלו.
יפה, נו, אז אתה מסכים איתי בסוף.
אבל עדיין, זה לא אומר שהוא רוצה להיות מאמן. הוא הצליח כל כך שהוא אומר, וואלה, אולי זה ילך. האם הפועל באר שבע בגלל זה, אם זה לא ילך, היא תפסיד אותו לגמרי?
בדיוק.
היא לא תפסיד.
אז אני אומר שאלונה היא בן אדם אגון, וגם אלונה יודעת שאתה נכנס או לוקח את תפקיד המאמן, אתה לוקח סיכון מאוד גדול, היא מכבדת מאוד את זה שאליניב אישר קו עם הבקשה, ההחלטה, ההנחתה שלה לפני כמה חודשים, ואני חושב שוב, נכון שהסיטואציה היא לא פשוטה, כי זה כדורגל, ויש אמוציות, ויש קהל, ואני מסכים איתך שרון, כשקפצת ואמרת, מה יהיה בעוד 3-4 חודשים, לא מעכשיו, אלא מתחילת העונה, היה והפועל באר שבע לא הצליחה, איך אתה עושה את התזוזה הזאת? אז אתה יודע מה, אני אגיד ככה, גם אם תצטרך לעשות איזה פסק זמן, אתה יודע, למרית העין, לקחת קצת אוויר משני הצדדים, עדיין אתה תחזיר אותו לשם, לתפקיד הזה של מנהל מקצועי, ותיתן לו לעשות אותו, כי הוא לא עשה אותו כמעט, הוא עשה אותו מעט זמן, הוא היה עוזר מאמן של יוסי אבוקסיס, הוא עשה הרבה תפקידים, נכון לנקודת הזמן הזאת, בחינת אלונה ברקת, וגם מבחינת אליניב, אגב, יש גם שדרוג משמעותי בשכר, צריך גם להגיד את זה, מנהל מקצועי, זה... אני מניח בהפועל באר שבע סדר גודל של נגיד 20 אלף שקל נטו בחודש כמאמן, אנחנו יודעים שזה מזכורות כפולות גם, אז ככה שגם בקטע הזה אליניב שעשה כסף בקריירה, אבל תמיד, אתה יודע, אנשים חיים ברמת חיים מסוימת, כן, אז הוא צריך גם לדאוג לילדים שלו, ויש לו ברוך השם 4 ילדים, אני חושב שזה הכי נכון מבחינת באר שבע, והיה ולא יצליח, ילך, יחזור חזרה לתפקיד של המנהל המקצועי, ו... אני חושב ששם יהיה לה עוד הרבה שנים במועדון.
יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה, תבדוק לנו את העניין של ערן לוי ותחזור אלינו.
טוב.
ביי, להתראות. תשמע, אריה.
כן.
נעבור מכדורגל לכדורסל, זה קורה.
לא, עכשיו מתחילה התוכנית.
או, יפה. אז עכשיו אנחנו נדבר עוד מעט גם על מכבי והרצליה, וגם ירושלים וחולון, זה יותר מעניין אותנו, אבל מחר, בלילה, לפנות בוקר, גמר ה-NBA, גולדן סטייט מול בוסטון, גמר מאוד מעניין, אולי לא צפוי, אולי קצת אחר, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאופר שלח, ערוץ הספורט, אהלן אופר.
אהלן חברי.
אהלן.
מה שלומך?
ברוך השם יום.
תשמע אופר, הפעם האחרונה שגולדן סטייט ובוסטון נפגשו, היה בצד אחד את ביל ראסל, ובצד שני את וויל צ'מברלין, שהיה בסן פרנסיסקו, בווריורס.
כן, עוד היה בפילדלפיה.
נכון, נכון.
כן, רק שבישראל עוד לא הייתה טלוויזיה.
עוד לא הייתה טלוויזיה, גם במקומות מסוימים בארצות הברית. אנחנו הולכים לקבל גמר דומה במובן הזה של גישות שונות, או מטאורים של נפגשים, או שזה גמר אחר לגמרי?
זה גמר מאוד מעניין במובן שלכאורה גולדן סטייט מייצגת את הכדורסל החדש, אם תרצו, כדורסל של חילופים, של תנועה בלתי פוסקת בהתקפה, של להיות מבחוץ, מכל מרחק, של אילתור, אבל אילתור מאוד בנוי בין שחקנים שמשחקים ביחד המון שנים. ובוסטון, הגנה מאוד דומיננטית, אורך של שחקנים, בכדורסל התקפי יותר שמרני. אני לא בהכרח בטוח שזה יתפתח לאורך הקווים האלה, כי גולדן סטייט היא גם קבוצת ההגנה, בוסטון היא קבוצת ההגנה הכי טובה ב-NBA, גולדן סטייט היא מספר 2, וכי ההתקפה של בוסטון היא גם התקפה שיכולה לנצל יתרונות מול גולדן סטייט. אני דבר אחד מאוד מאוד מקווה, בוא נגיד את האמת, כאוהבי NBA, היה לנו פלייאוף די מאכזב.
נכון.
אני, יש לסדרה הזאת פוטנציאל לפצות אותנו גם מבחינת רמת הכדורסל וגם מבחינת זה שיהיו משחקים יותר תמודים ממה שראינו.
לפחות הגענו למשחקי שבע, גם פה נגיע.
לא יודע, אתה יודע, הרי אני חושב שנהיה הרבה יותר חכמים מחר בלילה. למה? מפני שבשני משחקים ראשונים, אתם מכירים את זה, בשני משחקים ראשונים בדרך כלל יש משחק אחד שהוא צמוד, ופה יש פוטנציאל גדול למשחק הראשון, כי שתי הקבוצות סוף סוף, בניגוד לכל מה שקרה בכל הפלייאוף הזה, מגיעות אחרי מנוחה. גולדן סטייט של מנוחה של שבוע, שיכולה גם להשפיע על החדות וזה, אני חושב שמקרה של גולדן סטייט פחות, ובוסטון אחרי שהם סידרו, שיחקו בערך חודשיים יום אחרי יום, מקבלים ארבעה ימי מנוחה, גם אולי לשחקנים כמו מרקוס סמארט או רוב וויליאמס להחלים מהפציעות שלהם. וזה משחק שיש לו פוטנציאל להפתעה. אני חושב שאם גולדן סטייט תנצח את שני המשחקים הראשונים, זאת תהיה סדרה קצרה, ותיגמר בחמישה, אבל מחר בלילה לדעתי אנחנו נראה משהו... נהיה יותר
חכמי. ה-NBA מורכבת מההיסטוריה שלה, ואנחנו תמיד משווים, ומה היה ומה יהיה, ונדמה לי שתקן אותי מנטי אופר, אבל הסדרה הזו היא חשובה בעיקר לגולדן סטייט, שבוא נגיד את זה כך, בהרכב ללא פצועים, היא עומדת בפתחו של גמר שישי ברציפות, עוד שחייה זה כבר שם אותה באמת בשושלות הגדולות בכל הזמנים.
אני חושב שהיא שם, שלוש אליפויות, זה מספיק בשביל להיות שם, כמו שאתה אומר, שישה גמרים, כמעט ברציפות, בעונות שאין בהן פציעות.
או קורונה.
שם אותה שם, והשפעה על המשחק. גולדן סטייט הזו, עם סטף קרי, כמובן בראש ובראשונה, וסגנון המשחק שלה, היא מהקבוצות שיזכרו לאורך שנים, אולי יותר מקבוצות שזכו ביותר אליפויות, שיזכו ביותר אליפויות מהן, כקבוצות ששינו את המשחק, אגב, בכל הרמות, תלכו היום לראות נערים בליגה מחוזית בארץ, ויש ילדים שבעיקר זורקים משלוש.
רע מאוד.
לצערנו, כן?
רע מאוד, בדיוק. ידעתי שערי יגיד, אבל זה לא משנה.
אתה לא רואה את הפנים שלו, כמה הוא מתוסכל.
אסור לשדר משחקים כאלה בארץ.
אני לא רואה אותם כי הבן שלי מאמן שם, ואני סובל הרבה, אבל אי אפשר להתכחש לזה, שהשינוי הזה קיים, ואז זאת הקבוצה שהביאה.
אופר, אנחנו כולם נדבר על טייטום ועל קרי, אבל בסוף, היתרון הקטן של גולדן סטייט, לדעתי, בעמדת המאמן.
תראה, אם עוד דוקה, קודם כל, לרי, שנינו יודעים שמאמן ב-NBA זה דבר טיפה אחר, ואם עוד דוקה, שאגב, גדל על אותו עת כמו סטיב קר, שניהם היו בסן אנטוניו של פופוביץ', זה העץ הגדול היום של ה-NBA, עשה דברים מאוד מעניינים, אין בהיבט של ה-X's and O's, בעיקר בהגנה, לא ניכנס לזה לכאן, בעיקר, אתה יודע, בהתחלת העונה, כשבוסטון עד אמצע העונה הייתה 500, הם היו קבוצה של מאזן שווה של ניצחונות והפסדים, והוא לא היסס להתעמת עם השחקנים, לדרוש מהם, וכן הלאה, ב-NBA זה קובע לא פחות, אני חושב בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים לשים יד על דבר אחד, דווקא לא מהסטטיסטיקות שמסתכלים עליהן בדרך כלל, אלה שתי קבוצות שמאבדות לא מעט, בעיקר גולדן סטייט, וקרב הפוזיישנים פה יהיה גדול, ובמובן הזה, בואו נקדיש את הסדרה הזאת, להסתכל על כל השמות האלה, בעיניי אני מתחיל כל משחק שרואים את גולדן סטייט, אני מתחיל להסתכל על דריימון גרין, כי שחקן כזה... באמת עוד לא ראינו.
נכון. כן, וגם הוא מדבר הרבה ומצייץ, הוא הפך להיות פרשן בעודו שחקן, אבל זה כבר עניין אחר. רק נקודה אחרונה, אופר, על בוסטון, כי אתה יודע, יש עודי NBA צעירים ויש מבוגרים, וכולם יודעים מה זו בוסטון לליגה הזו, היא חוזרת לגמר לראשונה אחרי 12 שנה, בוא נראה, השושלת האחרונה שלה הייתה לפני למעלה משלושה עשורים, זה דבר עדנק לליגה, והיא חוזרת כקבוצה שעוד לא הגיעה לפרקה, זאת אומרת, עוד לא בשיא שלה, מבחינת השחקנים.
לגמרי, טייטום בן 24, בראון בן 25, אלה השחקנים המובילים שלה, זו קבוצה שאחרי הרבה ניסיונות חזרה, וזה אחד הדברים היפים בשתי הקבוצות האלה, כמו גם בקבוצות כמו מילווקי, הם לא נבנו, זה לא קבוצות הכוכבים האלה, של שלושה חבר'ה נסו על איזה סירה, והחליטו שהם יהיו ביחד.
הסירה בננה דרך אגב.
בנו אותם מהדראפט, ובנו אותם משחקנים, שאף אחד לא העריך אותם כמו שהם, ודיימונד אגב, תסתכלו ביוטיוב, אתם אולי מכירים, אבל שתקלו המאזינים שלנו ביוטיוב, יש קטע מדהים שבו דריימונד מונה מהזיכרון את כל 34 השחקנים שנבחרו לפניו בדראפט. והם נבנו ב-old fashioned way, על ידי ג'נרל מנג'רים וחכמים. יש להם רוקיז, לשתי הקבוצות, רוקיז שעוד יהיו שחקנים גדולים. אלה קבוצות לשנים, זה יהיה גמר NBA גדול, ועוד לפניו, אני ממליץ לכם, אני מבין שדברו על זה אחר כך, אני כבר ביד אליהו, הולך לראות את שתי הקבוצות שהכי מעניינות אותי הערב, ובכל הערבים, מכבי תל אביב והרצליה. לא פחות חשוב, אולי יותר.
אתה לא רואה את הפנים של אריה, עכשיו הוא מחייב.
עופר, תבלה.
תבלה.
כך היה לזכרו של חברנו, נגיד.
נכון.
עופר שלך. תודה רבה לך.
ביי, חברים.
להתראות.
אתם מאזינים לספורט עם שרון דוידוביץ' ואריה מליניאק.
חזרתם אלינו שעה שנייה, אז דיברנו כדורגל, דיברנו כדורסל שעה ראשונה.
קיבלתי קצת הודעות, אני רוצה להרגיע את כולם.
אתה מקבל הודעות? מה, על התוכנית?
לא, כן.
על הקוף?
הקוף בחופשה, להירגע, הכל בסדר.
חופשה, בוא נגיד, מה השאלה, מה כל השער שמסביב כשהוא שם? מה זה? זה גם חופשה.
קודם כל אנחנו קיבלנו חופשה.
טוב, אז כדורגל וכדורסל דיברנו בשעה השנייה. עכשיו נדבר על מה שבאמת חשוב, על האירוע הגדול של אתמול, אל תוך הלילה, 1:15 שעון פריז, נדאל וג'וקוביץ', אולי בפעם האחרונה בין שניהם, יש שיגידו פעם האחרונה בוודאות על החמר של רולאן גארוס, כן או לא, רפאל נדאל מנצח 3-1, ואיזה לילה זה היה. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב, אני מניח שהוא ערני, למרות שהלך לשון אתמול מאוחר. עמית נאור, פרשן מומן טניס, אהלן עמית.
בונג'ור.
זה לא היה המשחק הכי גדול, בוא נגיד את זה כך. נדאל וג'וקוביץ' זה המשחק הכי משוחק אי פעם בהיסטוריה של הטניס. הכי הרבה מפגשים היה בין שני הטניסאים הללו. והיו משחקים הרבה יותר איכותיים מזה, אבל היה פה משהו אחר. היה פה משהו היסטורי.
היה פה משהו אחר, ואני רוצה ככה מהניסיון דווקא האישי שלי לספר לך. ואנחנו אתמול הגענו לפה בשעה 7:30 בערב, המשחק 8:45. ואני גם בשידור לפני זה עם רון, הייתי בטוח שג'וקוביץ' עומד לקחת בארבע מערכות, התנאים היו לטובתו, נדאל עייף, נדאל פצוע, ג'וקוביץ' בא אחרי זכייה בטורניר רומא, גם התוצאות לפני זה, בסיבובים לפני זה, הראו שזה הכל, שום ג'וקוביץ' לאורך כל הדרך, אוקיי? ואז אני רואה את נובק בחדרי הלבשה, כפוא כמו מכבי במשחק השני בהרצליה, ונדאל היה מאוד משוחרר. אני חייב להגיד לך יותר מזה, דיברתי לפני המשחק עם סרג'י ברוגרה, שזה קפטן גביע דייביס של ספרד, שבעצמו זכה פה פעמיים, והוא גם המאמן של אלכסנדר זרב, שניצח לפני זה והפיל לחצי גמר ומחכה ליריב. שאלתי אותו מה דעתו, ואז הוא אמר לי משפט מאוד מאוד נכון, הוא אמר, you don't bet against Nadal in Roland Garros even if he comes on a wheelchair.
Don't fuck with Maccabi in the yard.
נכון.
זה, אם כבר דיברת על Maccabi.
כן, אבל זה כבר, בוא נראה, זה דבר ראשון. ודבר שני שהוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, זה פעם ראשונה שרפה בא לא פייבורית, וזה לטובתו. ויכולת לראות את זה. נובק היה כפוא. אני חייב להגיד לך שבהתפתחות של המשחק, אכן כל מה שברוגרה אמר הוא צדק. מצד שני, נדאל החזיר אותו למשחק, סט 3-0, שתי שבירות, נובק זוכה מערכה שנייה, ואז זה נראה שזה הולך כמו שחשבנו שזה הולך, ארבע מערכות לנובק, אבל אז השור הספרדי מוציא, תשמע, אם המשחק הזה היה גם 9 מערכות, הוא היה מנסח אותו בסוף, כי הוא באמת משהו מיוחד, הוא הלוחם האולטימטיבי, אתמול הוא היה עם גבס על היד, ועם גבס על הרגל, ועם יד פצוע, ועם כתף פצוע, כולו חבול,
וצלע שאין לו, לא יודע.
תראה, ג'וקוביץ' אמר עליו, הוא תמיד פצוע.
לא, אבל צריך שווה להתעכב על זה, אריה. זאת אומרת, ג'וקוביץ' נתן הקיצה בסיום.
נכון.
כן, כל פעם נדאל אומר שהוא פצוע והוא חוזר.
נכון.
יש פה משהו.
גם ג'וקוביץ' עושה את זה. לפעם נדאל באמת פצוע. היה רק דבר אחד אתמול שאיתה את הקף בעיקר במערכה הרביעית, שכבר הלכה לג'וקוביץ' והוא הגיש ב-5-3. ה-15 אלף איש היו פה באחד בלילה, אוהבים את נדאל, הם לא אוהבים את נובק, הם אוהבים את נדל.
בשום מקום.
מי אוהב את נובק?
אף אחד לא אוהב את נובק, כמעט חוק בסרביה.
לא, לנובק היה פה איזה כמול 100 איש שהיה פה 100 סרבים שזה. אבל לא, לא, אני אומר, גם נובק זה בסדר, ואוהבים אותו לא כשזה מול נדל.
בדיוק.
זה בטח לא כשזה מול פדרר. ולכן 15,000 איש פשוט דחפו אותו, ודחפו אותו מה שנקרא לקו הסיום, ולא משחק גדול כמו שאמרת, התנאים היו מזעזעים, הכל היה עם לחות, היה קור כלבים בשעה 11 בלילה, מ-11 בלילה קור כלבים, אנשים לא יכולו לשבת מרוב שהיה קר, אבל זה לא משנה. שום דבר לא, תקשיב, יכול להיות בשמש, יכול להיות בצל, פשוט נדל, נותן את הכל, ובזה הוא עדיין יותר טוב מכולם. דרך אגב, עכשיו נגד זוורב, כולם בטוחים עכשיו יש לו זוורב וחצי, הצד השני קל לחלוטין, לא. עכשיו, הפרשר, המתח חזר אליו, הלחץ חזר אליו,
בדיוק.
אז לא בטוח, וזה, איך אומרים, מתחילים מההתחלה.
תגיד, עמית, היריבות היא הדלק של, של הספורט.
הרולנד גרוס.
בסדר, אבל אני אומר, מה תיאורטית... אם ג'וקוביץ' מודיע שהוא מחר סוגר את הבסטה, נדל פורש יום אחרי זה? או מה שמחזיק?
יש בזה משהו, אריה, נקודה מעולה, אבל אתה יודע, כמו שדיברנו מקודם על מכבי, הפועל רמת גן, ריאל מדריד, מי שזה לא יהיה, היה ימים שהאחל היה רולנד גרוס בשביל נדל, ואותו דבר גם בקטע הזה, צריך, אני לוקח בערבון מוגבל קצת את הפרישה, המשחק האחרון והכל, אני אסביר לך למה. הוא כל כך אוהב להסתובב עם כל הקבוצה שלו, שזה ההורים, האישה, הצוות שלו שהוא איתו מגיל 12-13, הוא כל כך אוהב להסתובב איתם, ובוא לא נשכח, אתה יודע, זה לא שהוא משחק הרבה, אתה יודע, הוא גומר פה, ולהבדיל מכל השחקנים בסבב, הוא חוזר הביתה, האקדמיה שלו שמה, הוא לא עזב את הבית מעולם, זאת אומרת, במונקור, במיורקה, וכך שזה לא, הוא יכול לסחוב עוד, אתה מבין?
הוא כן נותן את המאסטרים, זאת אומרת, הוא כן משחק במאסטרים ובגרנד סלמים.
כן, הוא משחק מאסטרים.
וברצלונה
ככה. אני לא אתפלא אם הוא לא ישחק אוסטרליה שנה הבאה, אני לא אתפלא אם הוא לא ישחק אינדיאן וולס שנה הבאה.
אבל זה העניין, עמית, על נדל, אנחנו במשך, באמת, אני חושב, משהו כמו 13 שנה כבר, מדברים על זה שנדל לא יסחוב, הוא לא יסחוב, הוא לא יכול, ואנחנו מנתחים את הפציעות שלו ובקף רגל, זה מטורף.
ולכן כל עוד הוא מרגיש שעל חמר וברולנד גארוס הוא עדיין יותר טוב מכולם, אז הוא יסחוב פה. והוא יותר טוב מכולם, לא יעזור. תשמע, אם, אתה יודע, דיברתי היום עם, לא יודע אם אתם זוכרים, היה שחקן פולני, וויטק פיבק, שהגיע פה פעם בחצי גמר ופיבק, היה מאמן של לנדל, והיה מאמן של נובק תקופה מסוימת, היה אמן את כולם, מה שנקרא. והוא אומר, זה כבר 18 שנה בעצם, מגיל 17, מדהים. ששלושה דורות, תקשיב, מימי אגסי, אגסי שיחק טניס שהוא עלה לסבב, אוקיי? ואחרי אגסי היה יויט, והיה זה, ופדרר, וזה, וזה כבר עכשיו הדור השלישי, והם לא מצליחים מה להבין לעשות נגדו על החמר. שלושה דורות שמנסים באותה שיטה לנסח אותו, כל אחד מנסה לזרוק משהו אחר, והם לא מצליחים להבין איך מנסים אותו ברולנד גארוס.
בתי הקברות מלאים באנשים שחשבו שהם יוכלו להיכנס לרביעייה הזאת, השלישייה, סליחה, של פדרר, ג'וקוביץ' ונדל, והיום הם כבר פרשו, ולפחות שניים עדיין ממשיכים.
אם הוא לב, אפרופו, רק אם אפשר לדבר טיפה על היום, כי שמה רובלב לקח מהראשונה, שיליץ' מוביל בשנייה, לא מעניין כל כך. מה שמעניין זה דווקא המשחק שיהיה לנו של רון.
קספר רוד, כן.
קספר רוד נגד רון, 19 מדנמרק, שני סקנדינבים, קצת מזכיר את ימי בורג האליזים, ושניהם שחקנים פנטסטיים, להערכתי גם מהם יגיע מתמודד לגמר, ורוד עם הטיפה יותר ניסיון שלו גם יכול לעשות צרות בגמר. אז מאז סודרלינג נדמה לי שהפסיד לפדרר, לא היה סקנדינבי בגמר ברולנד גארוס, ולכן יש שם קצת עניין, סוויטק הפולני עלתה לחצי גמר נגד קסטקינה, זהו, זה מה שיש לנו פה.
עמית נאור, איזה כיף לך שאתה שם, אפילו שקר, כאילו באחד בלילה, אבל איזה כיף לך.
קר!
אני רוצה להגיד לכם, כל מי שאוהב טניס יכול להגיד, ראיתי מה שנקרא את נדל ברולנד גארוס, לא משנה בטלוויזיה, לא ראיתי את נדל ברולנד גארוס.
אדם לא יגיד שהוא אוהב טניס עד שלא ראה את נדל ברולנד גארוס, יש כזה משפטים.
אנשים פה, אריה, אתה תחבר לזה, אנשים פה משווים את זה לזריקה האחרונה נגד יוטה של
לא, זה אני שומר את האקרדיטציה מהמשחק הזה,
אתה מבין?
אתה מבין, אז גם אנחנו
רק אני הייתי במשחק עלייה של מכבי רחובות מליגה ארצית לליגה לאומית. טוב, עמית נאור, תודה רבה.
הייתה רחובות
עלו, מכבי רחובות כדורסל עלו עכשיו.
לא, אני מדבר על ה... 18 ביוני 98.
כן, ויוטה נגד מייקל. טוב, הזכיר עמית את העניין הסקנדינבי, יש שם נורווגיה ודלמרק, ואני רוצה לחזור ולדבר על הנבחרת שלנו, נבחרת ישראל בכדורגל, שתשחק מחר מול נבחרת איסלנד, כאן, בסמי עופר, למשחק הראשון של קמפיין ליגת האומות. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאסף כהן, ספורט אחת, אהלן אסף.
שלום, ערב טוב, אהלן.
איפה אתה היית ב-18 ביוני 1998?
אני, זהו, אני נורא התפלטתי שככה, מליני עכשיו זורק את השם של צוקטון, ואתה עברת על זה ככה בלי לעצור עכשיו ולדבר 22 דקות רק על העניין הזה.
אני יכול לדבר איתך שעות רק על ה-30 ומשהו שניות האחרונות.
בדיוק, כן, והוא לא ידבר איתך, אז הוא ידבר איתי כשאנחנו נסיים את השידור. אתה מבין מה עשית עכשיו? אסף, אנחנו רוצים לדבר על נבחרת איסלנד, על היריבה של ישראל מחר, זו שהגיעה לרבע גמר יורו עם מדינה של 300 אלף תושבים, ועשתה באמת אולי את הסיפור סינדרלה כמעט הכי גדול אי פעם בתולדות הכדורגל.
עד היום זה 300 אלף, זה לא השתנה.
זהו, זה נראה לי יורד שם מבחינת הילודה, ומונדיאל ב-2018, זו עכשיו איסלנד שונה.
כן, אני רוצה ככה להזהיר לפני שאני מתחיל לדבר. תמיד יש את הביקורת המאוד מוצדקת של אוהדים רבים שאומרים, או, כל פעם מתחיל קמפיין חדש, ובתקשורת מתחילים להרים את נבחרת ישראל ולהוריד את היריבות, ולהגיד לזלזל, אז אנחנו לא מזלזלים באף אחד, באמת זה לא דרכנו, וכמובן, אתה מזכור, זה עדיין רק ליגת האומות, מכאן עוד לא עולים ליורו, זה יכול לעזור לנו להגיע לשם, אבל זה לא הדרך לעלות כרגע, בסופו של דבר כנראה שכן, מביגת אמות יהיה לנו יותר קל לעלות, אבל כרגע לא. אבל אנחנו מתחילים קמפיין חדש עם איסלנד ואלבניה, וכן, איסלנד הזו, זו איסלנד שבאמת לא צריך לחשוש ממנה.
כי למה?
למה לא לחשוש? הייתה את איסלנד שאנחנו זוכים אותה עד לפני כמה שנים, נבחרת מהדרג התחתון, אולי דרג אחד מעל, נבחרת שבדרך כלל מפסידה את כל המשחקים שלה, כיאה למדינה בת 300 אלף תושבים, שבה גם הכדורגל הוא לא הענף המשמעותי, זה קודם כל הרבה ענפים של ספורט חורף, וגם בספורט קבוצתי, בדרך כלל כדוריד, זה הענף היותר משוחק שם, זה שפילו כדורסל, הוא יותר...
היה להם לדעתי בשנות ה-80 שחקן ב-NBA, גודמונסן, 1-2 מטר 20.
וואו, אוקיי.
שלפתי מהארכיון.
נהדר. וזה גם הגיוני, כי במדינה כל כך קרה, זה יותר הגיוני שגם ישחקו ספורט שהוא בתוך אולם ובניינים כאלה. ואז לפני כמה שנים נחשפנו למודל האיסלנדי, ובאמת להשקעה אדירה שם, שבין השאר זה כלל בניית אולמות ומגרשי כדורגל בתוך אולמות, ושליחת מאמנים ללמוד בעצם את מלאכת האימון באנגליה ובאירופה, והוציאו שחקנים גם לליגות אחרות בגיל צעיר. אבל לפני שנה וחצי, אירוע מאוד מאוד משמעותי, טראומטי, דרמטי בכדורגל האיסלנדי, אישה מתראיינת לעיתון ומספרת שהיא הוטרדה מינית ואף יותר מזה על ידי כמה משחקני הנבחרת, אירוע שקרה כמה שנים קודם לכן. עכשיו בתגובה יושב ראש ההתאחדות מיד אמר לא היו דברים מעולם, מעולם לא שמענו על דבר כזה, נחקור אבל אין סיכוי שזה נכון. והסיפור הזה, ההכחשה הזו, העירה באמת, בעצם פוצצה את כל הסיפור, כי לא רק שזה היה וקרה, הייתה תלונה גם שהונחה אצל אותו יושב ראש ההתאחדות, כמובן היה לזה תיעוד, כמה ימים אחר כך זה, כל זה נחשף, כל הנהלת ההתאחדות בכדורגל שם התפטרה, לא מעט שחקנים הודחו מהנבחרת, כמובן הכל עדיין בחקירה, אבל לכולם ברור לאן זה הולך, והדבר המשמעותי באמת, מעבר לזה שאין שם הרבה שחקנים טובים וחלקם הודחו, הסיפור הזה החתים את הכדורגל, ואם הייתה תמיכה מאוד גדולה בכדורגל בקרב הציבור האיסלנדי, בגלל ההצלחות הגדולות, ההפלה ליורו ולמונדיאל, עכשיו אף אחד לא רוצה לשמוע על הכדורגל שם. ובאמת, במשחק הראשון שאחרי הסיפור הזה, אחרי שהסיפור התפוצץ, היה להם משחק בית נגד ארמניה, והגיעו פחות מ-1,000 איש לאצטדיון.
וואו, מטורף.
וזה מראה בעצם את ה...
ולפני זה ביורו היו 20,000 שליוו אותם לצרפת ב-2016, שזה בערך 10% מהאוכלוסייה.
בדיוק, זוכרים לחיות הכפיים, את
העידוד, כן, בדיוק.
בישראל, על שערוריית מין, אתה יודע מה היו עושים פה?
כלום.
כלום.
בוא נגיד, למזלנו עדיין לא, היו פה, זה...
מה, עד היום לא פרסמו את השמות.
כן, אבל לא, זה שונה, זה נשמע הרבה יותר חמור, זה עדיין שונה.
זה מאוד חמור, זה מאוד חמור, וחלק מעניין הוא באמת שהשחקנים ההם הם כבר לא בנבחרת. עכשיו לצד זה הכוכב הכי גדול גילפי סיגורצון לא היה מעורב בפרשייה הזו, אבל הוא נזרק מהקבוצה שלו בחשד לכל מיני עניינים של פדופיליה. אז באמת, 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 זה נשמע כמו נבחרת מאוד מאוד חולה, מאוד מאוד בעייתית. היום בסגל שלה הרבה מאוד שחקנים צעירים, אני חושב שנשאר שם רק בירקר ביארנסון מהנבחרת הגדולה היא שהוא בן 34, בהתקפה זה כן אנקדוטה נחמדה, שני החלוצים זה שני הבנים של איידור גודיונסן, אתם ודאי זוכרים אותו, החלוצו של צ'לסי וברצלונה, אז שני הבנים שלו הם בעצם בחוד ההתקפה, אבל נבחרת שגם אין לה תמיכת הציבור האיסלנדי, וגם נבחרת שנחלשה מאוד.
נבחרת במשבר, נבחרת במשבר.
שמע, יכול להיות שסוף סוף מישהו יעודד אותנו, כשנצחק בחוץ נגד איסלנד.
האיסלנדים נתנו, אני לא בטוח. הם בטח ידוגו באותו זמן.
אתם זוכרים, יש את הקלישאות האלה, שתמיד אומרים על כל עם, אומרים משהו, תמיד איסלנדים שהיו משדרים אותם בכדור, יגידו להם, האיסלנדים החביבים. אפשר להוריד את שם התואר.
אנחנו אפילו יותר חביבים מהם כרגע. טוב, אז אנחנו נצחים אחר 4-0, אתה אומר, כאילו בעצם בסופו של דבר, זה מה שאתה אומר.
לא, לא, אני לא אומר 4-0, אבל אני אומר...
שאפשר להסתכל.
בדיוק. בגובה עיניים. נבחרת ישראל, אתה יודע מה, במשחק הזה, נבחרת האיסלנד הספציפית הזו, נבחרת ישראל צריכה להתחיל את הקמפיין הזה, מאמן חדש, שחקנים חדשים, ברגל ימין ולנצח.
הלוואי. טוב, אסף כהן, ספורט אחת, תודה רבה.
תודה.
להתראות. טוב, אנחנו יוצאים לכמה פרסומות, נשוב, נדבר על מכבי מול הרצליה.
אתם מאזינים לספורט עם שרון דוידוביץ' ואריה מליניאק.
טוב, הגענו הערב.
רגע.
אבל ש...
תיקון טעות.
מה?
רעידת אדמה.
נו.
אני טעיתי בארבעה ימים.
בארבעה עשר ביוני.
זה היה 14 ביוני 98.
למרות שיש גם זיכרונות מה-18 ביוני. אבל לא תשתף אותם.
איפה?
לא יודע, נעזוב. שמעתי דברים.
וואלה.
טוב, עזוב 18 ביוני, בוא נדבר על הראשון ביוני, ועל הערב, בשעה 9, מכבי תל אביב, מול בני הרצליה, המנצחת, עולה לגמר, לא, זה לא פיינל 4, אלא בסיומה של סדרה של הטוב משלושה משחקים. אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן.
אהלן, שרון ואריה, מה שלומכם?
אתה אהלן, בדרכך לא. להיכל, אני כבר שומע.
כן, אני בדרך להיכל, צריכים להגיע מוקדם, גם להריח את האווירה וגם לחפש את הסיפורים.
כי זה באמת משחק ענק ש, אתה יודע, בניגוד ל, לא אגיד בניגוד לשנים קודמות, אבל יותר משנים קודמות, גם במכבי תל אביב מתייחסים לזה במלוא הרצינות, במובן הזה של פחד, נכון? מריחים פחד.
המון לחץ, המון לחץ. תשמע, מכבי כל שנה באזור הזה של העונה, יש להם לחץ ברמה של הליגה, ואפשר להבין אותם גם, אמנם באירופה הם הגיעו לפלייאוף, אבל לא נראו שם טוב, אין להם גביע, אפו בחצי גמר, אז רוצים לצאת עם משהו חיובי מהעונה הזאת, כדי שיוכלו לראות על מי אפשר לבנות במניטה, על מי לא, אבל באמת כדי איכשהו לסיים עם טעם טוב את העונה, אני אגדיר אותה בינונית הזאת, והולך להיות להם היום סופר קשה, באמת משחק קשה מאוד, הרצליה היא קבוצה מעולה, קבוצה יותר מאומנת ממכבי תל אביב, יש לה כמה שחקנים שלא נופלים מהשחקנים של מכבי תל אביב, הם לא עולים עליהם, והולך להיות חם, השאלה עד כמה... זה שאלה של איך לעמוד בלחץ, כי גם השחקנים של מכבי תל אביב בלחץ, אבל גם לדעתי החבר'ה של הרצליה, מתחילים להבין מה הם עושים.
שמע, קודם כל, מגיע להרצליה כל המחמאות, מכיוון שדווקא כאן, ברביעייה האחרונה, מה אני אגיד לך, הם לא רק משחקים את הכדורסל הכי טוב, הם היחידים שהם משחקים כדורסל. היחידים. אבל, אמרתי לשרון לפני התוכנית, בסוף אתה חייב לעלות לגמר. אני נותן להרצליה 24 שניות וכדור, אני אומר, תקלעו, עליתם לגמר, אני נותן להם 10 פעמים את הכדור, 8 הם לא מסוגלים לשים אותו בסל.
אתה אומר
שהרצליה לא יעמדו בלחץ. שלא יעמדו בלחץ, כי אפרופו מה שאמרת מקודם.
גם אם הם יגיעו להכרעה הזאת.
המסורות.
אין, תשמע, הם פעם שנייה אולי, ראשונה במעמד הזה, וכולם בהתחלה נפלו, גם אלה שבסוף הצליחו.
אני, אתה יודע, גלבוע גליל עשתה את זה בפעם הראשונה שלה, לדעתי, בגמר.
לא ביד אליהו, הם עשו את זה בגלבוע.
אתה יודע מה אני נזכר, שקדי, על ב-2000, אם אני לא טועה, ב-2009, אם אני לא טועה, זה היה חצי גמר, נכון? בני השרון, מה שנקרא נגד מכבי תל אביב.
2008,
סדרה שהגיעה לחמישה משחקים, וזה היה בידיים של בני השרון, ובמשחק האחרון, מכבי תל אביב, ביד אליהו נזכר.
אתה מדבר על הסדרה ב-2000, אתה מדבר על הסדרה עם דן שמיר ב-2011 אפילו. 2008 זה היה חצי גמר פיינל פור, ובני השרון הוא היה הכי טובה, אפילו יותר טובה מזאת, שניצחה את מכבי 3 פעמים במהלך העונה, וארז קאסם הכניס בשער לבאזר.
נכון.
אסור להגיע לכדור הזה.
לא, אם זה משחק תמוד מכבי, תראה, אומרים שמשחק תמוד מכבי תקרוס מהלחץ, אני חושב שמשחק תמוד הרצליה תקרוס מהלחץ.
ברור.
בדיוק מה שאלה.
הפתיחה של המשחק תהיה סופר קריטית, הרצליה תהיה חייבת להכתיב את הקצב. אני אומר, תראה, המפתח של הרצליה במשחק הזה, אולי המפתח של כל המשחק הזה, זה הקליעה של קריס בב. כי אם קריס בב קולע טוב מבחוץ, כל המשחק של הרצליה נפתח, אונואקו יעשה את שלו, ומכבי גם תעשה את שלה, אבל קריס בב זה המפתח שלהם. ראית ברגע שהכדורים שלו מתחילים להיכנס, מכבי מביאה עליו את האנשים, יותר שחקנים מקבלים את המבטים שלהם, הכל מתחיל להשתחרר בהרצליה, אם הוא לא יקלע, אז... אין
להם סיכוי. תשמע, הבעיה מתחילה בעמדה אחד, כי בסופו של דבר, השאלה איך קריס וויר מקבל את הכדור. אם הוא מקבל ויש לו שנייה, תשמע, הוא הפיור שוטר אחד הגדולים שאני ראיתי אי פעם. זה לא שהוא קולע. תראה איך הוא קולע כשהוא מצליח, זה חלק לרשת, לא משנה מאיזה מצב. זה לא כדורים שקופצים על הטבעת. זה חלק ל... ומי שקובע בסוף, אם יהיה לו את האקסטרה השנייה הזאת, זה בעמדה מספר אחת, ושם יש להרצליה הבעיה.
נכון, אני דווקא מאוד מאוד התרשמתי,
תדע,
הוקר נתן משחק שני מצוין, אבל אני התרשמתי מאוד במשחק הראשון מיאיר קרביץ, שלדעתי, אם הוא ידע להתעלות במשחק הזה, זה יהיה יוצא מן הכלל, יהיה לו קצת קשה. בכל זאת, זה מישהו שגדל פה ומכיר את השדים ואת הסיפורים. אבל לא פעם, גם מכבי תל אביב, החבר'ה שלהם, יודעים על כמה הלחץ גדול עליהם. גם השחקנים הזרים שנמצאים פה כמה שנים יודעים את זה. הם גם זוכרים שהגיע לפה הפועל תל אביב, שהייתה, אתה יודע, קבוצה סבירה פלוס בליגה שלנו, וניצחה אותם בחצי גמר פיינל פור, בחצי גמר גביע המדינה. אז מכבי יושב לה בראש לא מעט משחקים של העונה הזאת. בגלל זה הלחץ פה יותר
תשמע.
גדול.
אני חייב להגיד לך משהו, אני קראתי היום, יש לך מאמר ארוך על העתיד של ווילבקין במכבי תל אביב. ואני רוצה לחבר את זה למשחק הערב, כי זה מה שחשוב היום. ורוב הדעות שהובעו שם, זה צביקה ומולי וכן הלאה, אומרים שהבעיה זה לא ווילבקין, הבעיה זה אלה שלידו, כי הם לא מספיק טובים. אז אני רוצה להגיד לך, מי שסביבו יש בעיה, כנראה שהבעיה זה הוא, ויש בעיה עם לווילבקין, למרות שהם ויכוח הזה שהוא שחקן גדול, במשחקים רציניים מנצחות קבוצות, ומכבי תל אביב זה מה שקורה בשלוש שנים האחרונות, הוא לוקח על עצמו יותר ויותר, והם מגיעים לפחות ופחות. אני לא סופר אליפות.
אני מסכים איתך, שמע, התחושה שלי שגם במכבי תל אביב מתחילים להבין שהסיפור הזה עם ווילבקין זה לא, תראה, מכבי היום הרבה אנשים התקשרו אליי ואמרו, הנה אנחנו כן עשינו השנה פלייאוף ולפני שנתיים הייתה עונה שכן עשינו פלי-אוף, אבל ההרגשה היא שמכבי, אם היא רוצה ללכת יותר קדימה, יהיה לה קשה עם ווילבקין, אלא אם כן, ואתה יודע, ווילבקין מקבל המון כסף, המון כסף, זה כאן שאני אסתכל הכי הרבה כסף בתולדות מכבי תל אביב, במצטבר. אז יהיה לה קשה מאוד להביא שחקן רכז ברמה מאוד גבוהה לידו, בגלל הכסף הזה, בגלל העניין הכספי. כי עכשיו להביא רכז ברמה כזאת זה לשפוך קרוב ל$1 מיליון. ולעשות דבר כזה, אתה גומר את העוגת תקציב שלך על שני הגרדים, ושחקני פנים, זה גם דבר חשוב בכדורסל.
עוד לפני הקיץ של מכבי תל אביב ושל הטוויליבקן, שתהיה שאלה מאוד משמעותית.
הוא יהיה היום גדול, שלא יהיה לך ספק.
כן, הוא יהיה גדול, בטח הוא גם אמר, הוא אמר בישראל הוא לא אוהב שחק, במיוחד אם זה הפועל תל אביב, הפועל זה בני הרצליה, אז יהיה לו קל. מחר, הפועל ירושלים מול הפועל חולון, גם שם משחק מספר 3, שם, זה נדמה לי שגם, קיבלנו שני חצאים נפלאים במובן הזה שאף אחד לא באמת יודע מה יהיה היום, אבל גם אף אחד לא יודע מה יהיה מחר.
נכון, אני רק אגיד דבר אחד, אני מאוד התאכזבתי מחולון, אפילו יותר ממה שהתאכזבתי מירושלים במשחק הראשון. במשחק הראשון, היה לי תחושה שירושלים קצת ירדו להם הרגליים, אבל חולון בבית שלהם בדרך כלל נראה טוב. המשחק הזה של חולון היה אחד המשחקים הכי רעים שלהם של השנה. והסגנון הזה של חולון, אתה יודע, זה כמו שיארי אמר, רק הרצליה משחקת כדורסל, חולון משחקת כמו מכבי, כמו ירושלים. נותן את הכדור לרגלנד או למגיע, ויאללה רוס.
שקדי, תן קרדיט קצת לסוף סוף משחק אחד, ירושלים שיחקה הגנה. זה לא רק שחולון תפסו יום.
נכון, אבל גם חולון החטיאה גם הרבה זריקות פנויות.
זה חלק מהעניין.
יש את הסיפור הזה שאני לא מצליח להבין. תראה, גם אם גיא גודס קיבל החלטה שגיא פניני לא נמצא חלק מהרוטציה בחצי גמר,
נכון.
שום דבר לא הלך לך. שום דבר לא הולך לך במשחק.
נכון.
אתה לא תכניס את השחקן הכי מנוסה. אתה חייב להכניס אותו.
נכון, נכון.
זה לדעתי הייתה טעות גדולה, ו...
תשמע, את מה שהבין, את מה שהבין, אתה היית במגרש, אני רואה משחקים בטלוויזיה, את מה שהבין הבמאי, במאי הטלוויזיה, גיא גודס לא הבין, ואתה יודע כמה קלוזאפים היו על פניני?
אנחנו כל הזמן עקבנו אחריו, לראות איך הוא עומד בקצה הספסל עם המגבת, וזה לא נעים, לא נעים, זה לא שחקן שאתה רגיל לראות אותו בסיטואציה כזאת. אולי יהיה לזה סוף טוב לסיפור הזה, כרגע זה נראה כמו סיפור שגם אם ייגמר, אני לא רואה את החיבור הזה ממשיך יותר מדי.
במילה, במילה, האם יהיה לנו גמר מכבי ירושלים?
לא.
לא. תודה רבה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה לך.
העיקר שיהיה דרמה.
אני, זה מה שצפיתי מזמן.
שתהיה דרמה?
לא.
שלא יהיה.
שלא יהיה מכבי
ירושלים. אבל זה קל, זה 15 שנה כבר לא היה.
לא, אני לא יודע מי מהם. אל תהיה חכם. חלק מהשנים האלה, מכבי לא הגיש.
יפה. אתה יודע, אנחנו נמצאים בחודש יוני. אין מונדיאל, אין יורו, אבל יש מלא ספורט עדיין. נבחרות עכשיו יש מלא, יש NBA, יש רולן גרוס. יש הערב, הלילה, משחק מיוחד. אני יודע, יש כאלה שזלזלו ויגידו, אבל יש משחק מיוחד. פיפה נתנה לו שם, הפיינליסימה. זה קצת כמו היה פעם גביע הקונפדרציות, שהיו כמה נבחרות בכל מיני יבשות. לקחו את אלופת אירופה, איטליה, שזכתה ביורו בקיץ הקודם. לקחו את אלופת דרום אמריקה, ארגנטינה, שזכתה בקיץ הקודם. שמו אותה למשחק אחד, בוומבלי, בצלום מלאים, בלונדון הערב. שידור ישיר בספורט אחת, החל מהשעה 10:15. שהמנצחת מקבלת גביע. אתה יודע, נתנו פה נכון, זה לא התואר הכי גדול, אבל וואלה, פיינליסימה.
טוב.
מי שנמצא עכשיו בלונדון, בוומבלי, לפני המשחק, זהו לא אחר מאשר יהודה הרם, ספורט אחת, אלן יהודה, ערב טוב.
ערב טוב גם לכם.
באנגליה לא מקבלים טוב כל כך ארגנטינאים, או שזה כבר השתנה, יהודה?
זה לא רק שזה השתנה, הם נהנים מכל רגע אנגלים ממה שרואים פה. אתה יודע, יש שיר בספרדית שאומר, אתם רואים, אנחנו בעלי הבית גם כאן. אתמול זה, אתה יודע מה, התרגשתי כמו שלא התרגשתי אף פעם.
מכמות הארגנטינאים ששם.
אני חושב שעל כל 250 או 300 ארגנטינאים שאני רואה עוברים שני איטלקים. אתה בטח תראה את זה במגרש, כי כולם עם החולצות.
אני חשבתי ששרון שואל אותך על המלווינס.
בדיוק, זה מתחיל משם.
אז דרך אגב, תתפלא לשמוע, אתמול בטרפלגר שם הסקוור, היה דגל ממש על מלווינס הם שלנו. אז ככה זה בחשבון.
בוא לא ניכנס לשם יהודה, אבל אנחנו לא נסיים. אגב, קבל פריט מידע אריה וגם המאזינים, מי שהמציא או הביא את הכדורגל לארגנטינה, היו הבריטים, ומי שהקים את ליגת הכדורגל שם היה בריטי. זאת אומרת, היה בחור אנגלי. הוא המציא את הכדורגל בארגנטינה.
בוודאי, אבל הריבים עם האנגלים זה לא בגלל שהביא את הכדורגל, כי יודעים שהם. הם הביאו אותו, הרי אם זה בגלל מה שנאמר לי קודם, שהעניין הזה של
האם. עם המלווינס, כן, ואי פוקלנד.
אתה יודע, אתה יודע, יהודה, מה משותף לישראל וארגנטינה? שניהם עשו אותה טעות, גירשו את הבריטים.
וואלק, זה היה ענק מה שאמרת עכשיו. בחיי.
יהודה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ולהפנות קודם כל את המאזינים שלנו, אם הם עדיין לא ראו, זה גם באתר ספורט אחת, אם תרצו גם אצלי ברשתות החברתיות, פייסבוק, הראיתי את זה מקודם לארי, לפני תחילת השידור, יהודה הרם ידידינו, יהודה, אני יכול לשאול בן כמה אתה, זה בסדר, מותר?
כן, בוודאי שמותר.
70 ו...
אתה לא... בנובמבר, 7-5.
7-5, יפה, הגול.
אז הוא גדול מלי בשנתיים.
בדיוק. אבל מה שהוא עשה, לכו תראו את יהודה, עם המון המון ארגנטינאים מסביב, שרים בטרפלגר, והוא קופץ ורוקד ושר מהלב. אז לפני שאני אשאל אותך על המשחק, יהודה, אני אשאל אותך, האהבה הזו לארגנטינה, לנבחרת ארגנטינה, זה לא יורד עם השנים? זה נשאר אותו דבר?
כן. האמת שכן.
למה?
מכיוון ש... כשאתה נולד שמה, אז החולצה נדבקת לך לגוף. ואני זוכר ש... אתה יודע מה, אני רוצה שישראל יזכו בכל דבר שהם עושים. אבל אם הם ישחקו נגד ארגנטינה וכדורגל בגמר, ברור לך לגמרי אצל מי אני עוד את. הלו?
לא, לא, נתחן, למזלך זה לא יקרה. זאת אומרת, ישראל לא תפגוש את ארגנטינה בגמר, למזלך. מצאת מקום טוב לנחות בו אחרי שעזבת את ארגנטינה.
כן, הארגנטינאים, אתה יודע, היום אפילו הכדורגל לא נשכר בגלל שכל הרוצחים והגנבים שתומכים באנשי ממשלה, הם הורסים כל מטר מרובע של המדינה הזאת, לא רק בכדורגל אלא בכל, אבל בכל זאת ממשיכים להוציא, זה בית חרושת, ממשיכים להוציא אנשים, כדורגלנים שנרחשים בגרושים, למה? אם אותו עברה של אותו שחקן הייתה נעשית באירופה, זה היה שווה פי 3 או פי 4. אז אתה יודע, יודעים באיזה מצב ארגנטינה, אבל באיזה מצב ארגנטינה זה לא יומן, מכיוון שהגיעו פה אלפי ארגנטינאים, לא רק מאירופה, אלא מארגנטינה עצמה. ואתה אומר, איך זה יכול להיות?
זה העניין, יהודה, אני רוצה שתבהיר אולי למאזינים שהמשחק הערב, נכון, יש שמחשיבים אותו משחק ידידות, אבל זה הכל על תואר, לארגנטינאים זה עולם ומלוא הערב.
תשמע רגע, אתה זוכר שאני אומר שיש הרבה הבדל בין הכדורגל האירופאי ולדרום אמריקאי היום, שלדעתי רק ברזיל אולי יכולה להתמודד איתם.
נכון.
אבל צריך לזכור דבר אחד, זה המשחק הראשון, של ארגנטינה נגד נבחרת אירופית מאז 2019. אבל שמענו את אמבפה מה הוא אומר על הכדורגל ארגנטיני, אם שמתם לב. צריך לזכור דבר אחד, האירופאים גם לא שיחקו נגד דרום אמריקה. וזה לא, לא, לא רק לטובת אירופה היכולת, אבל פי שאני רואה כדורגל אירופאי ואני רואה כדורגל דרום אמריקאי, זה נראה לי שזה שני משחקים שונים. אבל יש לי המון המון תקווה בנבחרת הזאת, כמו שלא הייתה לי כבר המון שנים. מאז 94, שלדעתי זה היה יכול להיות יול שנתי אם לא היו זורקים את דיאגו, אני לא זוכר נבחרת כל כך מלוכדת, ששחקנים באים גם פצועים למפגשים עם יתר השחקנים,
כן.
שהם לא הולכים עם האוזניות באוזניים, אלא נעמדים ליד האוהדים וחותמים להם, ומצטלמים איתם. אז יש לי הרגשה שארגנטינה תעשה מופע טוב. אני לא יודע מה יקרה היום, כן, אבל
להמשיך עולה לקטר. רק שאלה אחרונה, יהודה, שאלה אחרונה, ארגנטינה, איטליה, זה משהו שגם במשחק רשמי זה לא היה בעצם מאז אותו משחק מפורסם, חצי גמר מונדיאל 90 עם דיאגו, ששיסה חצי מהעם, לפחות הנפוליטנים נגד איטליה.
כן, היה איזה משחק ידידות, אני חושב, ב-2018 או 2019, שנגמר 2-2, אבל היום זה לא עוד משחק, מכיוון שהפיפה החליטה שזה תואר.
כן.
אז אולי הם יביאו גביע שני רצוף, אני יודע, אבל איטליה... איטליה
אין לו פריירים,
אנחנו יודעים.
אין לו פריירים, אתם במונדיאל, איטליה לא, ואני פה אצא מהאובייקטיביות, יהודה, אני מקווה שהלילה, שוב תקפוץ ותחגוג ואשלח לי סרטונים.
בסדר גמור.
יהודה רם, תהני הערב באצטדיון ומבלי, שידור השיר ברבע לעשר, ספורט אחת, איטליה מול ארגנטינה. טוב, אריה, יש לנו עוד כמה דקות לדבר על אירוע, יש לנו הרבה אירועים בחודש הזה, אמרתי לך גדולים, עוד אירוע גדול, עוד אירוע מעניין למדי, הולך להתרחש כאן בישראל, ואני רוצה קודם כל להגיד שלום, וערב טוב לחנוך בודם שחיין, ואלוף עולם פרלימפי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מה שלומך חנוך?
אני בסדר, תודה רבה.
אז אנחנו כאן לקראת בעצם משחקי הווטרנים, שזה מפגשים בין 70 לוחמי קומנדו בריטים, שנפצעו בפעילות המבצעית שלהם, מול פצועי צהל כמובן. ספר לנו קצת על האירוע באמת מסקרן הזה.
קודם כל זה כזה מסקרן, כי הגיעה חבורה מאוד מרשימה מבריטניה, הם מצטרפים אלינו כאן בבית הלוחן בתל אביב, ועושים תחרויות הדדיות בשלושה ענפים, קרוספיט, שחייה וקליעה. הכי מדהים זה החיבור הזה בין אנשים שנפצעו, ולא משנה איפה, העיקר שהם באים, אתה רואה את הביחד הזה ביום הראשון, זה לא נראה הכי, אנשים הרגישו קצת רחוקים זה מזה, אבל החיבור הזה הוא מדהים, התחרויות הן לא כאלה גדולות, בוא נגיד, זה לא החלק הכי חשוב של האירוע, אבל זה פשוט כיף לראות אותם, רואים גם את בית הלוחם, פוגשים את החבר'ה שלנו, וזה באמת אירוע ממש שמח, אני נמצא עכשיו כאן מעל ים המלח, מחכה להם שהם יגיעו מים המלח, הם גם מטיילים, וזה באמת, אני פוגש פה המון אנשים, מדברים אחד על אחד בקבוצה, והם פשוט מאושרים להכיר את ישראל בדרך שהם לא היו מכירים מעולם.
אנחנו יודעים עד כמה הספורט הפרלימפי, במיוחד אצל בית הלוחם ואצל פצועי צהל, הוא משמעותי וחשוב לאורך המון המון שנים. למה היה חשוב לארגן סוג של אירוע כזה, מפגש כזה, גם עם מדינה אחרת, קומנדו הבריטי?
החשיבות הכי גדולה, תראה, בוא נגיד, זה האירוע השני שאנחנו מארחים פה, האירוע הקודם היה ב-2019, רצינו לעשות את זה כל שנה, אבל נחתה עלינו הקורונה והעניין הזה נדחה. הכי חשוב מכל האירוע הזה, זה שאנחנו שולחים הביתה לבריטניה את החבר'ה האלה, והם הופכים להיות כולם, בלי יוצא מן הכלל, שגרירים של ישראל, הם מגיעים עם המשפחות שלהם, הם מגיעים עם הילדים והנשים והבעלים, כל מי שנפצע, גם נשים יש כאן שעברו את החוויה הזאת של השירות הצבאי שלהם, והם חוזרים הביתה, והם פשוט שגרירים של ישראל. הם נמצאים בערוצים החברתיים, הם נמצאים ביום
יום שלהם. מי תוקע שם בשופר?
מה קורה שם?
הם תוקעים בשופר, זה החבר'ה, הם כבר הגיעו.
מקבלים אותם פה, את כמו שאתה שומע, מקבלים אותם לכאן בארץ.
תרבוקות גם, יפה, איזה
כאילו. תרבוקות.
איפה אתם? אני לא אני גם אעבור, זה נשמע מעניין.
זה הרעיון, רציתי שתשמעו את זה, זה לא...
תשמע, לאנגליה... יש מסורת מפוארת של ספורט פרלימפי. אני חושב האולימפיאדה הייתה מתקיימת באופן מסורתי בסטוק מנדוויל.
נכון, נכון. ההיסטוריה של המשחקים היא בסטוק מנדוויל. סר לודוויק, שכרגע ברח השם המשפחה שלו, הוא זה שהתחיל את האירוע הזה, וזה התחיל עם משותקים בעיקר. לאחר מכן זה התפתח משנות ה-50 למה שאנחנו רואים היום, ובאמת האנגלים הם חלק מאוד משמעותי בספורט הפרלימפי.
תגיד, חנוך, לקראת סיום, אנחנו באמת, מה שנקרא לכל משמע התופים, התפיסה לגבי הספורט הפרלימפי, תקן אותי אם אני טועה, אבל בעשור האחרון, במיוחד בישראל, זה השתנה לגמרי, אני עדיין לא מספיק, אבל זה מרגיש כאילו עולם אחר.
אתה כל כך צודק, כי פתאום מבינים שזה ספורט. פעם קראו לזה ספורט נחים, ומי שמעורב בספורט הזה מבין שזה לא ספורט נחים, זה ספורט מקצועני, מקצועי, חזק מאוד, מאוד עצים, ואפשר לראות את השינוי הזה, ואני מקווה שהשינוי הזה רק ילך ויעצים, כי זה באמת חבר'ה שמייצגים את ישראל, ואנחנו בשבוע הבא יוצאים לאליפות העולם הראשונה, שאחרי המשחקים הפרלימפיים נבחרת ישראל בזכייה, אני מקווה מאוד שתהיה המשכיות לכל העניין הזה.
חנוך בודין, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה, גם באירוע הזה וגם באחרים.
תודה רבה לכם,
בהצלחה לכולם. תהנה שמה מהדרוק.
אתה יודע, אנחנו נגד הבריטים, זה ישר מחזיר אותי לחסמבה. ג'ק סמית וכל ה...
אנחנו נגד בריטים, הארגנטינאים נגד הבריטים, אז יפה, הקומנדו הבריטי פה.
איזה טעות עשינו שגירשנו אותה.
ארי, יש לי דקה אחת ולהגיד לך שוב את הנקודה שהתווכחתי איתך מקודם, אני לא אוהב להתווכח, אני לא...
תתווכח!
לשים את אליניב ברדה כמאמן הפועל באר שבע, זו טעות כפולה.
יכול להיות.
לא כי הוא לא מתאים, לא כי הוא לא נכון. זה פשוט לעשות, זה החטא ועונשו, זה להרוס את מה שאתה מנסה לבנות עם המנהל מקצועי.
על זה אין לי איתך ויכוח, אבל אם אתה כבר מוריד אותו כאיש של המערכת, והוא לא מצליח, תחזיר אותו לתפקיד, למה להפסיד פעמיים?
אבל זה לא יקרה, מי ייתן לזה לקרות? נראה לך שאחרי שהוא
הסתסך עם השחקנים, עשרת אלפים אוהדים שחזרו,
ערך אותנו, שר פלסנר אחרי לשידור ב-103, איציק אהרון ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, עורכים בדיגיטל, מיכל קדו, שירות מתתיהו, ארגון ורון שאין. אריה מלינק, תודה רבה לך.
תודה לך. האיש מספר 2 בפופולריות בבאר שבע אחרי דנילוביץ', אל יניב ברדה.
אני שרון דודוביץ', אומר לכם, המשך ערב נעים, להתראות, נפגש מחר, 18:00, ביי ביי.